עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן וצביקה שיוף.
שלום לכם וערב טוב. אנחנו עם הפרטיות בספורט, כדי לחפות על הפרטיות ממש קורה מסביב. אז אני מקווה שאנחנו באמת נספק לכם סוג של... מה זה?
איזה פרטיות?
איזה פרטיות. בואו נתחיל באיזה, בהחלטה של הפועל תל אביב, לפטר את הצוות המקצועי בקבוצת אנשים, את כל הצוות המקצועי, אבל לתת לבנות בראשות קרין סנדל, שהיא גם יושבת ראש ארגון השחקנים, עונש קהילתי. אני חשבתי שספורטאי...
מה זה עונש קהילתי?
זהו. אני חשבתי שבאמת ספורטאי מקצועני עושה פעולות לקהילה בתור חלק מעבודתו. אוקיי? אבל זה עכשיו עונש בהפועל תל אביב. בחבר שמנהלים אותו. אבל תסביר לי דבר אחד. עד כמה שאני זוכר, ויכול להיות שאני טועה במספר, יש הרבה יותר, הייתה מאמנת לנבחרת אנשים, היא עזבה, אתה מבין, היא עזבה אחרי 11 חודשים, קרין אז הייתה בבוכלטריה וכל הדברים האלה, את גילי לנדאו,
זרקו.
הפילו עליו תיק של הטרדות מיניות, שמעולם לא הוכח, מעולם לא הוכח.
רק פגעו בו.
רק פגעו בו, אתה מבין? ועכשיו יש לנו באמת את מיכה סוויסה שהיה מאמן שלהם, גם אותו זרקו, גם את הדר העוזרת שלו, את כל הצוות זרקו צ'ורטי ווזנאיה, אבל נתנו עונש, עונש, עונש קהילתי לבנות. עכשיו אני רוצה להבין, צביקה, אתה מאמן, אתה יודע מה, כמעט 60 שנה, בסדר? לא, לא, לא 60, 55 שנה.
כן. 60.
ובאמת, אימנת בכל הדרגים, מי ילדים ונוער והכל, ובחול ונבחרות והכל. אתה מכיר דבר כזה, אתה מבין, אשתך רונית אגב, הייתה שחקנית מהבחירות בארץ בכדורסל נשים. אתה מכיר דבר כזה שבאמת ספורטאית, כדורסל, כדורגל, עוזבת משחק באמצע מכל סיבה שלא תהיה.
עכשיו אני אספר לך סיפור.
דבר.
הרי אתה יודע שאני לא הייתי משחרר משום דבר, ואני מגיל צעיר, מגיל 13, הוריי, משפחתי, אחר כך שהתחתנתי, ידעו שכל חתונה, כל אירוע, כל זה, צביקה יבוא או אחרי האימון או אחרי המשחק, או לא יבוא בכלל. אבל אשתי, שתהיה בריאה, הייתה חתונה של חברתה לקבוצה אורנה אוסטפלד. התחתנה בירושלים בשעה 6. לרונית היה אימון בשעה 8:30 בבית מכבי הישן בתל אביב.
פסח, כן.
פסח, המאמן לא הסכים בשום פנים ואופן לשחרר אותה מהאימון. עכשיו אנחנו היינו זה, לקחתי לאבא של רונית, אז היה אוטו לנצ'יה. טסתי לירושלים כדי להגיע, להספיק להביא אותה לאימון. אז פה אומרים, יש חתונה, יש חתונה. עכשיו, מה קרה? המאמן ששילם את כל הזה, הוא מפחד מקרין סנדל, אז הוא שחרר אותה.
ברור. ברור. אבל, תשמע,
זה... אני עוד פעם, הסיפור של שמעון אמסלם, שהיה איתי עם נבחרת הכדורסל בספרד, בטורניר תו אולימפי, ונולדה לו בת, שהוא בא אליי ואמר, הוא רוצה לנסוע לראות את הבת שלו.
לא, לא ב-86, יותר מאוחר, היא נולדה ב...
86, אני חושב.
לא, לא, היא יותר צעירה. אבל תומר, שאז היה פצוע ולא הצטרף, מילא את מקומו, זה, אתה יודע, באמת בסיוע לחגית. כן, כן, כך זה...
זה לא הולך, זה לא הולך. ועוד הם קוראות וקוראים לכדורסל מקצועני, לספורט מקצועני, להקדשה, לכדורגל, לרצינות, אימון. אני לא רוצה להגיד, אשתי אחר כך נעלבת, כשבני הראשון נולד, לקחתי את אשתי והבאתי אותה לבית החולים השרון, השארתי אותה ונסעתי להעביר אימון לנוער של מכבי בבית מכבי במגרש הבלטות. כשחזרתי היא הייתה אחרי הלידה. עד היום היא כועסת עליי.
כן, אנחנו... אתה חריג לצד השני. אני זוכר עם אוי לאסוף, עליו השלום.
אוי לאסוף, סילוסיבר. הם לא רצו לבוא לנבחרת ישראל, הייתי
גם... לא, לא, הייתה לו חתונה, אני זוכר, הייתי גם בדיונים נשמתיים.
הם לא רצו לבוא לנבחרת ישראל, הוא וסילבר, הוא חתונה של אחותו, וסילבר היה כנס בוגרים של הווארד. אמרתי, נבחרת ישראל יותר חשובה.
כן. טוב, עורכים מופיקים, שר פלסנר ושני רומנו, אחרי לשידור ברדיו 103, בני שאולסקי, ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, גיא רבי וליעזר בן יהודה ואיתי ניקסון, אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, נדב צציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
תסביר לי את האירוע הזה, אתה יודע, בסדר, אני לא מצליח להבין, באמת.
מי זה היה ועדת המשמעת? עד עכשיו לא ראיתי את השמות.
הנהלת, מנציגי הנהלת הקבוצה.
שמות, שמות. עמית פסט, המנכ"ל של המועדון, ובועז שפירא, זה היועץ המשפטי.
הבנתי.
ובסופו של דבר כל החומר הוא עבר לאדמון צפה, שהוא בסופו של דבר קיבל את ההחלטה.
הבנתי. בזה הוא מתעסק.
כן, תאמין, גם אני לא צריך להתעסק, אבל אני אגיד לך, קודם כל להזכיר לכם, צביקה, נתת הרבה דוגמאות גדולות, שאתה באמת קיצוני לצד השני.
אבל ככה צריך להתנהל ספורט.
לא, אחלה, אבל תראה, יוסי אבוקסיס התחתן.
נכון.
ביום שהיה לו גמר גביע נגד הפועל תל אביב, הוא הפסיד עם ביתר ירושלים, הוא נסע לפתח תקווה, הגיע לחתונה, אחרי שהאורחים כבר כמעט סיימו את כל האוכל, והגיע בערך ב-11 ומשהו בלילה.
ואם היה מאמן מחליף אותו, הוא היה עוזב לפני שנשרקה שרקת הסיור?
שום סיכוי, ועכשיו יותר מזה אני אגיד לכם, בסופו של דבר תראו, אותן שחקניות קיבלו מראש את האישור, אחלה, אבל בסופו של דבר אתה ספורטאי, ושאתה מסתכל, ואתה אומר, לא משנה אם זה גביע אתנה או משהו אחר, אתה רואה
שנשארו תשע שחקניות,
תשע שחקניות, אתה לא יכול, אתה צריך לקום וללכת, זה אחד, שתיים, אושרת עיני, שהיא הייתה קפטן של הפועל תל אביב, אני לא יודע, אני לא סגור אם היא קפטנית הפעם, היא בסופו של דבר נשארה לסיום המשחק, ואז היא אכלה חתונה
של אותה... בסדר גמור, ככה צריך להתנהג.
נכון, בדיוק. עכשיו, אלה ארבע, עכשיו מה קורה? בסופו של דבר, הפועל תל אביב, אני יודע שהלחץ להעיף גם את ארבע שחקניות, פלוס המאמן, פלוס הצוות הניהולי של קבוצת אנשים. בסופו של דבר, אחרי שעשו את הבירור, הוחלט שרק המאמן והדרג הניהולי הולך, והשחקניות נכנסות בלבד, ועשו איזה פעילות
קהילתית. לדעתי אם הם היו זורקים את השחקניות, לא יהיה להם כבר לעלות, ל-11 שחקניות לעלות למגרשים במשחקים הבאים.
יכול להיות שזה חלק מהשיקול, אבל בוא נגיד שזה...
אבל מה זה משדר החוצה על החוג שנקרא כדורגל נשים, שיושבת ראש ארגון השחקנים, היא שחקנית בקבוצה, והשחקניות כמובן, והיא אמורה ל... להוות מודל למקצוענות ומקצועיות, ובאמת מתייחסת לעיסוק שלה כאל פרטיה, כאל חלטורה.
הזכרת את הסיפור של גילי לנדאו, ועוד היו הרבה מקרים, אני לא מדבר דווקא בהכרח לגבי קארין סנדל, אבל אני חושב שבכלל הכדורגל נשים שמדבר על שוויוניות ורוצה את התקציבים ומגיע להם. אני ראיתי לאחרונה את אופ סולו, את המציע למי שלא ראה בנטפליקס, יופי של...
ראיתי גם עכשיו את אלכס מורגן שפורשת והיו איתה לא מעט בעיות.
בדיוק,
פורשת עכשיו בגיל 35.
מגיע להם הכל, אבל אותן ספורטאיות צריכות להיות אגונות מול הספורט, מול המקומות, מול האוהדים שלהם, מול הקבוצות שלהם, ומול מי שמתקצב אותם בסופו של דבר. הסיפור הזה זה פרטיה שהיא החתימה את כל הכדורגל הנשים, גם את הפועל תל אביב, אבל גם את כל
הליגה. לסגור ולהקים מחדש. כי זה מביך. זה מביך. ואני מקווה שבאמת, אתה יודע, יתחילו להבין שם בהתאחדות, שהבושות האלה, שכל פעם שומעים על כדורגל נשים, זה בקטע שלילי. לא בקטע חבל חיובי.
חבל.
הייתה כאן מאמנת זרה, לא סגרה שנה.
יש לנו כבר מציאות.
אחרי חודשיים היא ברכה.
לא, הייתה יותר.
היא באה, שמה את המפתחות של האוטו בהתאחדות.
מי, השפצרית?
כן, מאמנת.
היא הייתה כמה חודשים.
כמה?
הייתה כמה חודשים.
כמה?
לא, הייתה חודשיים, שלושה, לא
תמיד. לא, אני חושב שיותר, אני חושב.
זה מה שאני אמרתי.
לא, 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 קוף, זה מה שהייתה. היא ראתה מה קורה פה וכמה וערכה.
ברור. אני לא מבין בכלל איך מאמנים הולכים לעבוד בזה, אני לא מצליח להבין.
הייתה חתונה פשוט, השוויצרית, הייתה חתונה.
כן, הייתה חתונה.
היא רצה להספיק לבורות אז עם הפטריות, השוויצרית.
פשוט לא להאמין, שמע, זה מביך.
אתה
מבין, זה מביך. טוב, אבל זה עניין של הפועל תל אביב, וספרה כבר בקבעלים כבר בקטע הראשון, אתה יודע, באמת נכנע לכל... אני לא מבין מה הוא עושה שם, אני לא מצליח להבין.
אני אומר,
זה היה
לחץ גדול מאוד במועדון, שכל מי שהיה מעורב ללכת הביתה, כולל שחקניות, כולל צוות ניהולי, כולל מאמן, בסוף השחקניות נשארו, והצוות הניהולי והמאמן... עכשיו, יכול להיות שהתגלו שם דברים וכאלה, אני לא יודע, אבל אני רק אומר בשורה התחתונה, אותי לא מעניין כלום, עזוב את כל הכרוניקה. וואנס, באת, אתה כשחקנית, ואתה יודע שאתה קם, ואתה משאיר 9 חברות שלך, ללא שום חלופה אפשרית, כל האחרות פצועות או לא נמצאות, אתה עשית עוול למועדון שלך.
ולכדורגל נשים.
ולכדורגל בכלל, אבל אני מדבר על המועדון, ולכן גם אין, לטעמי, לא יוצאות להישאר בהפועל תל אביב, אבל זה החלטה של הפועל תל אביב.
איי, באמת מצחיק. צנצי, בוא דבר איתי על הקטע של... קבוצת הגברים, אני שומע שבסיידגו מקבל ברקס, הוא דורש 3 שחקנים לחיזוק.
נכון.
וכרגע אומרים לו, תיפטר מהסחורה שיש כאן מהעונה שעברה, כמו צ'יבוטה ואחרים.
מי שחשב שספר מגיע ועורך פזר כספים, אז כמו שראינו את המסע ומתן של ספר שנמשך כל הרבה זמן, ועל פרטי פרטים, גם במקרה הזה ספר לא בא ישר פה לשחרר פה יותר מדי כספים, ואומרים למסיידגו, מסיידגו דורש לפחות 3 שחקנים, הוא רוצה גם מגן שמאלי, הוא רוצה גם את דן עזריה או ג'ורדן סבן, והוא רוצה את אחמד אבד שכבר סיכם את התנאים שלו בהפועל תל אביב, אבל אז אומרים לו בהפועל תל אביב, אם אתה רוצה מישהו, קודם כל תשחררו את השחקנים, שזה צ'ילי, צ'יבוטה, חזות, ועומר סניור, זה 4 שביקשו לשחרר אותם.
מה זאת אומרת, אבל כבר 3 השחקנים האלה כבר הודיעו, מזה חודש וחצי, חודשיים.
אבל אין דורש. תמצאו קבוצה,
אין דורש. אז מה?
הם לא רוצים ללכת.
אז אוקיי, אז אני דופק את הקבוצה שלי.
מה זה שקובע דבר? צ'יבוטה, יש לו שכר שאני מעריך ב-300,000 יורו, אולי 250,000
יורו נטו.
נטו. אתה מבין? זה שכר דרך אגב צביקה של קבוצה וחצי בליגה לאומית.
אני יודע.
לאן ילך? אף אחד לא רוצה לשלם.
לא, תדע שהוא קיבל הרבה הצעות, פחות גם מהפועל דייבזון, שהוא קיבל הרבה הצעות, כולל מהפולון למסוי, כולל מדינמו בוקרסט.
נו, אז מה ההתעקשות שלו?
הוא לא, הוא כנראה בשכר הזה, ובהפועל תל אביב, טוב לו. אבל אני חושב שהפועל...
אגב,
מי משלם? מי משלם? מי משלם בקפריסין 300 נט? מי?
קודם כל שתדע שבקפריסין...
כן, אבל לשחקני שפיץ.
זה הפכה להיות מיני מוסקמה, יש שם הרבה כסף לא רק.
תקשיב, אני אומר
אופה. אגב, גם הכדורגל היווני...
אבל לשחקנים שהם שפיץ.
יש קפיצה גם בכדורסל, בכספים, יש מרוץ, יש להם העברות עוד עובדות כמו אצלנו.
עד יום רביעי.
צביקה.
אייקה.
על שחקנים שהם
אייליסט. פנטינייקוס, אולימפיאקוס ופאוק, יש כל הזמן החתמות, כל שעה קופצים פושים.
הכדורגל היווני, עד יום רביעי יש לך את חלון האחרות, זה הסיבה שפירו בדרך
לאייקה
תונה. אבל אצלנו זה עד יום רביעי הבא.
אנחנו מדברים על פירו, שאחד יש לו מספרים, בית הופיע גם בליגת אלופות, גם בקונפרנס ליג.
לא, אבל
כל הכבוד למאביס.
הליגה היוונית קפצו.
הוא לא שם.
שבשנה שעברה לא היו
שם. 3.5 מיליון יורו.
לא, וגם זה, וגם שכר של כמיליון. אבל יש לו את המספרים.
נכון, אבל מאביס אין לו מספרים כבר כמה שנים, ומאביס כרגע מסרב לעבור לכל הצעה שהוא מקבל. עומר סניור מסע מתן עם הפועל חדרה.
אבל תגיד לי, מאביס לא יכול לעבוד, לשים 15-18 גולים בליגה השנייה אצלנו?
אני חשבתי שמאביס יכול, אבל לפחות מה שמסיידגו משדר לקבוצה, הוא לא רוצה אותו.
אני חשבתי שהוא בליגה השנייה יכול לתת 15-18 גולים.
צביקה, הוא שר אותו, הוא חזר לאימונים, הוא שר אותו מאימונים אפילו, הוא החזיר אותו לאימונים רק לפני כמה, איזה שבוע. הוא משהו רב עם אוהדים, במשחק נגד הפועל דימונה, כללות, לא כללות, לא יודע בדיוק מה, והוא שעה גם מהפועל תל אביב ברמת אימונים. אז כנראה שזה לא הולך למקום טוב. אמרתי מאביס.
בסדר, משהו עם ביתר, יש איזה, באמת, איזה לירה סורית
פוקה. ביתר ירושלים, בגדול, כרגע שני השמות, אבישי כהן ודן ביטון. אבישי כהן מרוויח 120,000 דולר במכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא מוכנה לשלם שקל, וביתר ירושלים חשבה שהיא תשתתף. אם אבישי כהן לא יתפשר בשכר שלו, והסכים לחתום על שנה פלוס שנה, אז הוא לא אוהב ביתר ירושלים. הוא רוצה שנתיים ולקבל את ה-120, לא יקרה. ולגבי דן ביטון, מחפשים בהפועל תל אביב קשר זר, עדיין לא מוצאים. אם המשיכו לא למצוא...
הפועל תל אביב?
הפועל תל אביב?
בית"ר ירושלים.
בית"ר ירושלים, כן.
בית"ר ירושלים, מנסים למצוא זר, קשר זר, לא המצאו, מנסים להביא דן ביטון, אבל עוד פעם, דן ביטון צריך להתפשר פה, הוא רוצה לבוא לשנה אחת, בית"ר ירושלים כבר מוכן לקבל את השנה הזו, אבל בית"ר ירושלים לא תשלם 350 אלף יורו לדן ביטון, ואברהם מבחינתו כבר חרג מהתקציב, ולכן רק אם תהיה פה התפשרות משמעותית מאוד של דן ביטון בביתר, אחרת יביאו, אולי יביאו זר. בוא נגיד שביתר לכל היותר לדעתי בסוף תתחזק בשחקן אחד, לא יותר מזה.
הבנתי. נבחרתנו?
נבחרתנו ברבע לעשר מתחרה מול איטליה, לפחות על פי התרגולים, אוסקר גלוך מחוץ להרכב, לפחות על פי התרגול המסכם, יכול להיות שזה משהו שעוד ישתנה או משהו כזה.
לא, לא, אני אוהב שמתייחסים לטורניר הזה כאל משחקי אימון, זה ממש עושה לנו טוב.
אני לא מבין את המשחקי אימון. אוסקר גלוך מסומן כשחקן הבא של נבחרת ישראל לעשר שנים הבאות. אז עכשיו אני בגישה שלי אומר, אתם מביאים אותו נבחרת ישראל ולא מעלים אותו בהרכב, אתם ממעיסים עליו את הנבחרת, הוא הרי לא חי בארץ, הוא ישחק כל הקבוצות חול. דבר שני, אתם בונים את הנבחרת לקמפיין הבא. אגב, אותו דבר, אני עד היום לא הבנתי למה חזן ובן עיון לא העלו את גלוך במשחק האחרון בהרכב.
אז צביקה, ברגע שזה, קודם כל אני חושב שאוסקר גלוך, אני מסכים איתך, הוא השחקן הבא של הכדורגל הישראלי, הוא שחקן שבשנה הבאה לא יהיה...
אז תשלב אותו בנבחרת.
הוא יהיה בגרמניה או איטליה. יחד עם זאת, בוא נהיה אמיתיים, הוא גם לא היה טוב, הוא לא היה במשחק...
אז הוא לא היה טוב. אני גם לא, הייתי מופתע, נכון? הייתי מופתע יחד איתך שדור פרץ לא עלה, השחקן שכרגע נמצא בכושר,
הוא חייב לעלות ראשון בכל הרכב של הנבחרת,
הוא השחקן שנמצא בכושר הכי טוב בליגה הישראלית כרגע.
בסדר, נו, זה ניסיונות וכאלה.
אבל אוסקר, אבל לגבי אוסקר, כמו שאתה אמרת, אלון חזן ויוסי בניון החליטו לעלות אותו נגד איסלנד, ועכשיו רן בן שמעון מעלה אותו מול איטליה, אז יכול להיות שאנחנו רואים דברים אחרת, אני לא יודע, בוא נגיד שאני חושב שהוא כוכב כדורגל, אבל אם יש מאמנים
אולי, אבל אנחנו עוד לא יודעים את ההרכב, אז אולי אנחנו סתם מדברים.
יכול להיות
שואל,
אתה יודע מה, אפילו אני מחבר רמת הצופה, הצופה נדב, הצופה צביקה וקוף, אני רוצה שאוסקר יעלה, כי כיף לראות שחק אותו כדורגל.
כן, טוב, בוא נעשה פרנסה, כבר מזמן לא עשית.
לא תשלח.
איך תיקח?
טוב, יש לנו שלושה משחקי כדורגל, ומשחק אחד של גביע ווינר בסל. אנחנו מתחילים כמובן בישראל-איטליה, משחק שני רסמי של רן בן שמעון והחבורה שלו. אולי שיחקו טוב בחצי הראשון, אבל עם חצי ראשון אי אפשר להגיע לקחת נקודות. הפערים בין הנבחרות, לפי מה שאני רואה, איטליה אחרי ניצחון אדיר נגד צרפת, היא אולי אפילו יותר טובה מבלגיה. היחסים, הווינר מאוד 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 לא רחמן, והוא נותן ככה, ניצחון של ישראל 8.80, טקו 5.20, וניצחון של איטליה 1.15. קוף?
איטליה.
צנצי?
איטליה.
אני הולך גם על איטליה. אוקיי, המשחק השני, צרפת בלגיה, צרפת הפסידו משחק ראשון, ואם הם במשחק הזה לא יקחו 3 נקודות, הם כבר לא יוכלו לגמור מקום ראשון בבית הזה.
אל תשכח שבאמת הבלגים צריכים, אתה יודע, נגדנו הם נתנו 60-55%, מול צרפת זה לא יספיק.
עד עכשיו אני לא קיבלתי הסבר למה דה בריינה לא בא את הפנדל השני, אבל בסדר.
לא, הוא ענה, הוא דבר
לא, לקנה,
הוא
אמר שהוא
רוצה לתת,
לא,
הוא אמר שהוא רוצה לתת לחלוץ, שהוא הבנתי. בדרך כלל בן אדם מספרים, והוא אחרי הוא נתן את הפנדל לחבר שלו.
כשהוא ניגש ההוא, ראיתי, ידעתי שהוא מחתי.
גם הוא
עלה,
גם אני
צפה. באמת. בלגיה עם 3 נקודות, והפעם היא יודעת שזה באמת משחק אחר, הצרפתים זה משחק בית שני, כי את הראשון הם הפסידו בבית, היחסים שנותן הווינר, צרפת ניצחון 1.60, תקו 3.30, בלגיה 4, אני שמעתי גם שאמבפה הוא לא מעלה אותו בהרכב דשיין, הוא כועס עליו, אבל זה המצב. מה אתה אומר, קוף?
אתה יודע, בוא נעשה שיהיה מעניין, זה הרי מקביל אלינו, נכון? נלך על איקס, כי אנחנו צריך לעבור ממשחק למשחק, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להישאר רק איתנו, כפי שאני חוזה במשחק הזה, אחרי שראיתי את איטליה נגד צרפת. אז בואו באמת, אתה יודע, נלך על ליג שיהיה כזה מעניין.
צ'אנצי?
אני הולך על צרפת, אני חושב שהיא התבסתה באמת ביום שבת, ומבפה באמת לא בכזה כושר, אני רואה אותו גם ריאל מדריד, אז אם הוא לא פותח זה טוב לצרפת, אני הולך לצרפת.
טוב, אני הולך על טקו, אני מצטרף לקוף. אוקיי, משחק הבא, נורווגיה, אוסטריה, ארלינג הולנד עם כל הגדולה שלו, משחק קודם עשה 0-0 נגד קזחסטן.
אבל הציל את הרגליים.
כן. הם חוזרים הביתה לאוסלו, לשחק מול נבחרת אוסטרית, שהיא גם היה לה יורו מצוין. בואו נראה מה קורה בעניינים האלה, והכוכב של מנצ'סטר סיטי רוצה להתחיל לעשות גם גולים בנבחרת. היחסים של הווינר, ניצחון של נורווגיה 2-0-5, טקו 3-15, ניצחון של אוסטריה 2-70. קוף.
איקס. שתי קבוצות, אוסטריה, אוסטריה, לא, אני חושב שאוסטריה טובה יותר, אבל בגלל הולנד אני נותן להם מקדם ל-X.
צ'אנצי?
אני הולך על אוסטריץ', כי אני רואה באמת את אוסטריה, קודם כל איכותית יותר, ובית הולנד פחות טוב בנבחרת, לפחות עד עכשיו.
אין מי שייתן לו את הכדורים.
לא, זה לא סיטי.
אין מי שייתן לו את הכדורים שנותנים לו בסיטי.
אתה יודע, דבריינה לא שם, ועוד כמה חבר'ה שעובדים.
טוב, אני הולך על האוסטרים, אני הולך עם קוף.
לא, קוף הלך
תיקו,
אני הלכתי לאוסטרים.
אוקיי, אני הולך עם האוסטרים גם כן. אוקיי, אנחנו עוברים לגבי הווינר, אתמול התחילו משחקי גבי הווינר, כולם מדברים על התל אביביות והירושלמית, אבל בשקט בשקט, וגם עם כל הבעיות הכלכליות שיש, אולי אחרי יותר מוכן לדבר עליהם, להפועל חולון יש סגל מצוין. יש לה
קבוצה טובה.
גם ישראלי, פתח זיו, ניב נשגב, זלמנסון, נתנאל ארצי, עכשיו בגלל הבעיות של הפועל אפולה זה אמור להיות משחק של הפועל אפולה ביתי, אבל המשחק מתקיים במגרש בחולון. היחסים, אפולה לדעתי בין תילחם על הישארות בליגה, לפני שראיתי אותה אז אני לא רוצה כל כך להיות נחרץ, אבל כך זה נראה לפי, גם אין לה עוד ארבע זרים. הפועל אפולה פלוס 10 1.80 איקס מינוס 10, סליחה, בדיוק 10, כן, תקו, פי 9, והפועל חולון מעל מינוס 10, 1.80. אני הולך על חולון.
גם.
כנל.
אוקיי, מצוין.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
צנצי, המון תודה, אם תצטרך, תודה. אם תצטרך מומחה לתביעה שהגישה נגדך.
לא, בשביל זה אנחנו עושים את הווינר, אל תדע, קוף.
לא, לא, לא בגלל זה, אבל אני אומר, אני עד מומחה, אני עובר את ה...
קודם כל צריך...
עברתי את הדברים האלה.
אתה יודע כמה עדים, יש קוף.
לא, לא, אבל...
קודם כל צריכה להיות תביעה נגדית.
תן לי...
קודם
ברור,
כל היא כבר בדרך.
אבל תן לי זה, תן לי כזה כבוד של עד מומחה, אתה יודע, שיבוא וירשים.
אני,
קוף, יאמר בזכותי
גומלין, גומלין.
אני בא, אני בא. אין בושה במדינה הזאת, פשוט אין בושה. עבדה בושה. לא דם בגוף ולא בושה בפרצוף. תהיה לי בריא וחזק.
הם קבלו בפרצוף.
מה הם כתבו בתביעה, שהם היו בסדר?
מי? בטח.
ארקיע אמרו שהם היו בסדר?
הם היו, שמיצו אותם. בואו ניכנס לזה, שגם אנחנו נתבע.
אוקיי.
עכשיו אנחנו עם ניר אלון, יושב ראש, לא יושב ראש, ראש חטיבת הספורט בהסתדרות. אהלן ניר, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא נתייחס קודם כל לשעשועון שהיה אתמול, בשעשועון מביכון, שהיה אתמול בדיון המשמעתי של הנהלת הפועל תל אביב בסוגיית הבנות שהיו צריכות להגיע לחתונה, אז עוזבים באמצע משחק. ובסוף מי שפותר ונזרק צ'ורטי ווזנאיה, היה הדרג המקצועי, שלחו את כולם הביתה, כולל אישה אגב, את הדר, והבנות בסדר, הן עושות עונש קהילתי.
תשמע, הפרסה הזאת הייתה צריכה להסתיים כמה שיותר מהר, ואני גם אמרתי להנהלה של הפועל תל אביב, הוועדת משמעת וכל השימועים וכל מה שצריך להיות, צריך להיות באותו לילה, אפילו למחרת, לא יכול להיות.
איך באותו לילה? הם הלכו לחתונה.
אני מסביר לך.
מה זה באותו לילה? מתי? בשתיים לפנות בוקר?
במפורט בבוקר, 6-7 בבוקר, אני כבר שמעתי על הפרסה הזאת, ואני אמרתי להם ישר, אנחנו, אין, אף אחד לא חסיד בפני החוק, צריך לקיים ועדה, לברר את העובדות, מה קרה פה, וגם אם קרה משהו כזה, שצריך מהר מאוד להסיק את המסקנות,
ושזה לא יקרה. אז עשו את זה יחסית מהר?
יחסית מהר.
אבל אתה גם אמור להגן על המאמנים, איך אתה נותן של צוות מאמנים נזרק כבוקר אחד? על 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 משהו ששחקניות עשו, כן, כל הצוות. אתה גם צריך להגן על 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 המאמנים.
אני חושב שבעניין
הזה, אם אתה רוצה אני אגן עליהם.
טוב, אני אומר, חושב שבעניין הזה חייבים להיות מאוד מאוד חד משמעי, כי גם ההנהלה שנתנה את האישורים, גם המנכ"ל של הקבוצה, גם המאמן, גם היועץ המקצועי, גם כל מי שנגע, גם השחקניות, כולם, אבל כולם צריכים לקחת חלק בעונש הזה. אז אם זה קנסות, אם זה עונש חינוכי...
תגיד לי, אתה משווה בין קנסות לפיטורים?
אם זה פעילות למען הקהילה...
פעילות למען הקהילה בספורט מקצועני, חלק מהעבודה. היא לא עונש.
אני אומר לך, הבעיה קשה...
אתה לא עונה לי, ניר. לא, אל תסביר. בוא נשאל שאלה ותענה. אתה אומר שכולם צריכים לקחת חלק בעונש. בוא נגיד שאני מסכים. אבל יש, אתה יודע, באמת, יש דרג מעל המאמן, שזה לפחות קרין. כן? היא יושבת ראש ארגון השחקנים והשחקניות. אתה משווה לי בין זה שמאמן, שולחים אותו צ'ורטי ווזנאיה, לבין זה שהיא עושה עונש
כחילתי? הוא נכנע ונתן להם אישור. כי הוא פחד מהם.
אני לא חושב שזה היה פה עניין של פחד.
אני מדבר איתך על הענישה.
הענישה, כולם צריכים להיענש.
במה הם נענשו?
תשמע, אתה יודע מה שמצאו, מרגע שזה קרה ועד רגע זה, היה פה...
אתה יודע איזה פרטיות העבירו על המאמן, שהלך למאמן של חדרה במחצית? מה זה מה שהם עשו להם? אני שואל אותך עוד פעם, איפה רמת הענישה בקטע של השחקניות כאן, לא מוצא אותה?
אז אני מסביר לך שיש.
מה?
יש ענישה. קודם כל לקחו את האחריות, קיבלו את הכנסות.
מה זה? תגיד לי, מה זה אחריות?
איזה כנסות? אני לא שמעתי על שום כנסות. אתה שמעת על כנסות?
איזה עירים, פרוטים.
מקסימום, לא. מקסימום.
כמה זה מקסימום? מה המקסימום?
כמה זה?
מה המקסימום?
כמה זה?
1,600 שקל.
וואו.
כמה השכר הממוצע? אתה עכשיו פתאום, אתה מתעניין בכדורגל נשים פשוט בימים
האחרונים? פחות מחודשיים שכר זה לא עונש ראוי.
כמה אתה יודע השכר הממוצע בליגת הנשים? אתה יודע
כמה? אז אני אומר, בוא נסגור את הפרסה הזו. בוא, אני עוזר לך.
אני שואל אותך
שאלה. בוא נסגור, זו בדיחה עצובה. בוא נסגור את זה.
בכל העולם זה הולך
ומתפתח. אבל בכל העולם לא עוזבים באמצע משחק. ורצים לחתונה.
אני מסביר לך, תגיד לי כמה שכר ממוצע של שחקנית בליגת העל, אתה יודע להגיד לי?
הרבה יותר מדי.
אז אני אומר לך שזה הרבה מתחת לשכר המינימום, זה 2,200 שקל.
תקשיב, כפי שקרין מתנהלת ומנהלת, כל עוד היא בליגה הזו, כל עוד היא יושבת ראש ארגון השחקנים, זה מייתר בכלל, מייתר שאני בכלל אתייחס את זה כמשהו רציני. מה היא תגיד באמת לאלה שבחרו בה כיושבת ראש? שהיא הייתה נורא צריכה ללכת לחתונה?
בסדר, אז היא תגיד שהיא, עוד פעם, אני לא...
היא תגיד שהיא שקטה.
היא תגיד שהיא הייתה פצועה, שביקשו ממנו להגיע.
אז גם המאמן יכול להגיד שהוא שקטה.
ובסופו של דבר...
אז למה המאמן פוטר אם היא הייתה פצועה?
גם אם היא פצועה, ואני הסברתי לה את זה, היא הייתה צריכה להישאר על הספסל עד סוף המשחק. זה נקודה, אין פה בכלל...
טוב, אתה מסכים איתי, זו בדיחה עצובה, היית ספורטאי.
אני מסכים איתך שזה לא צריך לקרות בליגות מקצועיות.
אבל בוא באמת נקצין קצת. בדיחה עצובה, שערוריה. אתה מסכים איתי?
קוף, עזוב, אני לא אמרתי לך, לא מצטרף
ללאום הזה. טוב, יאללה, בוא נתקדם.
אבל הבנת את הרעיון.
אני הבנתי את הרעיון, הבנתי שזה ביזיון הרעיון, וזה קטם על הנהלת הפועל תל אביב. כן, בוא נתקדם באמת לארבעת השחקנים שטובים את הפועל חולון על הלנת שכר באמצעות עורך דין אביסר. מה עמדתכם ומה אתם עושים כדי שהשחקנים האלה יקבלו את שכרם? כי עד כמה שאני שומע, המועדון באמצעות ליזה חדש מבקש הגנות משפטיות וכל הדברים האלה. אני לא רואה איך הם רואים את הכסף.
תשמע, פה זה נקודה כואבת. למה כואבת?
עוד פעם כואבת, כל דבר כואב לך. קרין כואב לך, זה כואב. מה אתה הולך לעשות?
אני אסביר לך, תראה רגע, בדקה בשקט אני אסביר את טוב. הנושא של הפועל חולון זה קבוצה שבכל בעלי התפקידים שקיבלו דוח חמור מאוד מרשם העמותות, ולא יכולים להמשיך לנהל את הקבוצה, ממשיכים לפעול בשם הקבוצה, ולקיים את התקציב, ולעשות תקציב חדש, בלי שום קשר בכלל, לכל
לא, לא, אתה חייב להיות, אתה חייב להיות זהיר בקטע, בית המשפט מינה מנהל מיוחד,
יפה.
שזה עורך את הדין חדש, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים.
אבל את הקבוצה יפה. הם מנהלים.
אבל,
לא,
אבל הם מנהלים
את הכספים. לא מחתימה את החוזים, ומחתימה את המאמין.
לא, אי אפשר להוציא לירה סורית תפוקה, אפילו על בבוק תסס, בלי שהמנהל המיוחד מאשר אותה, אוקיי? אוקיי. גם אם זה לירה סורית תפוקה, לי המנהל מיוחד, אני יודע מה זה. כל לירה סורית תפוקה, המנהל, במקרה הזה המנהלת, חייבת לאשר.
Okay.
וליזה הייתה פרקליטה שלי, אז אני מכיר את העבודה.
Okay.
מה שאני אומר, שלא יעלה על הדעת שיצאו תספורות לסכנים ששיחקו בעבר, וימשיכו להתנהל כרגיל. אנחנו נגיף את העמדה שלנו עד ה-16 לחודש, בית הדין העליון קבע. יש דיון בבית הדין העליון לבקשת הפרקליטים, לפרקליט של ארבעה סכנים, של עמית צמחון, של שלום יערו, של קריסטיאן ג'ונסון וקליף ווייט, למעשה לפרק את הקבוצה, ושלא תוכל להופיע במשחקי ליגת העל, בעונת המשחקים הקרובה.
אני בכלל שואל שאלה, שלומי ארוש נתן הרבה שנים בפועל חולון, הוא כבר 6 או 7 שנים לא שם. איך 6 או 7 שנים הבקרה התקציבית לא דאגה לכסף שחייבים לו?
כי אין בקרה תקציבית.
מה זאת אומרת אין?
די, צביקה.
יש גוף כזה, רון.
גוף, כן, גוף יש, בסדר, נו, אז מה?
יש גוף שעולה כסף לאיגוד הכדורסל?
לא,
עולה כסף לאיגוד הכל קבוצה משלמת?
מה? לקבוצות.
גם לאיגוד הכדורסל.
לקבוצות, אתה מבין, זו פרטיה, זו המהות.
אז איפה הגוף הזה?
אתה מבין?
ניר, איפה הגוף הזה?
יש ערבויות, הבעיה של שלומי ושל...
7 שנים אי אפשר להוציא את הערבויות האלה?
הם פנו לבית הדין לעבודה, ובית הדין לעבודה, בפסק של בית הדין לעבודה, הוא לא יכול לממש ערבויות של הבקרה התקציבית. זה תקנון איגוד הכדורסל, אגב.
זה לא חוקי.
תקנון איגוד הכדורסל, נכון, תקנון איגוד הכדורסל הוא לא כמו תקנון ההתאחדות לכדורגל, שמאפשר למעשה לקבוצה שהיא חדלת פירעון או שנכנסת לפירוק, להורדת 12 נקודות. יש פה משהו שהוא לא ספורטיבי, מבחינת זה ש...
מתי זה כן היה ספורטיבי? אתה מדבר כאילו זה קרה עכשיו.
לא, אני מדבר איתך...
שבכדורגל, אם אתה, יש לך מפרק, אתה יורד ליגה.
תקשיב.
לא, אתה יורד לך 12 נקודות, אבל אני מזכיר לך שהפעם האחרונה שזה קרה בכדורסל, זה שחיים אוחיון, זיכרונו לברכה, קנה את הפועל גליל עליון דרך בית משפט. בכדורסל זה לא קורה חדשות
לבקרים. אבל אני אומר עוד פעם, ברגע שיש פסק של בית דין לעבודה, בית דין לעבודה הוא יותר בכיר ויותר חשוב, ויותר מכריע מאשר בית דין פרטיה של איגוד הכדורסל, שהיא עמותה, ועמותה גרועה.
אתה צודק.
אז אני לא מבין בכלל, אתה מבין למה לא פונים להוצאה לפועל, לכל הדברים האלה. קודם כל, לשים יד על הכסף. גם אם לא נותנים אותו לשחקנים, שיהיה בקופת בית המשפט. לא מצליח להבין את ההליך הזה.
אז ההליך הזה רק עכשיו מתנהל, ואם ההליך הזה במסגרת המוסדות השיפוט הפנימיים של איגוד הכדורסל לא יצליח, אני מאמין.
המוסדות שלהם לא מעניינים את אף אחד. המוסדות שלהם נועדו...
לפי החוק אתה צריך קוף, לפי החוק אתה צריך לפנות אליהם.
בסדר, אני אומר עוד פעם, הם מגנים ותמיד הגנו על בעלים, עמותות, עיריות, מועצות אזוריות, ועדי עובדים, כל הפרטיה, כל החפצה מנפצה, כל הדרג שיש, הם הגנו עליו. מי מגן על השחקנים באיגוד הכדורסל?
באיגוד הכדורסל, אנחנו פועלים עכשיו גם במסגרת השידורים, הרפורמה שאנחנו עושים גם בכדורגל וגם בכדורסל, אנחנו מקיימים מנגנון.
עוד פעם מנגנון? עוד פעם מנגנון?
אני מסביר לך, אתה מקבל משהו חדש ואתה לא מתייחס.
אני יודע שאתה אומר לי מה זה שהוא נכשל.
מה פתאום? זה שופטים בדימוס? שיכנסו לתוך המערכת הזאת, והם אלה שישפטו.
אבל גם עכשיו נשיא בית המשפט, בית הדין העליון של איגוד הכדורסל,
הוא שופט בדימוס. מישהו בדימוס. עכשיו אין שם שופטים, אין שם פרקליטים, בחלטורה יסנה זו.
אני מתחום דיני העבודה, מתחום אנשים שעבדו במשפט העבודה, שמבינים מה זה.
בית דין לעבודה פסק. בית דין לעבודה.
נכון.
עם שופטים מכהנים, לא בדימוס.
נכון, אבל זה צריך לעשות את השינוי.
טוב, אני לא רוצה מנגנון, תשבית את העסק הזה, שמעת?
זה משפטי, זה פחות ארגוני.
אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. בזמנו שמו את הבוררים באיגוד הכדורסל ובהתאחדות הכדורגל, כי הדיונים בבתי המשפט, גם בבתי הדין לעבודה, היו ארוכים מדי.
בוררות היא 3 שנים.
עכשיו, הבוררות אז הייתה צריכה להיות 3 חודשים, 4 חודשים, 0.5 שנה. עכשיו קרה, למה בוררות? הלכו עכשיו לבית הדין לעבודה? כי אחד, הבוררים באיגוד הכדורסל היו לטובת הקבוצות ולא לטובת השחקן. בית, הם משכו את הזמן של הדיונים למי יודע כמה שנים.
על מה 3 חודשים בוררות? מה זה, קצה נגד האיראנים? מה קרה לך? תגיד לי.
אני מסכים
לך. זה עניין של 2 ישיבות.
נכון, אני מסכים לך.
חייבים או לא חייבים?
אני מסכים לך,
אתה יודע. בעיקר בתביעות מירות. אתם לא צריכים שרוב התביעות הם תביעות מירות.
כן, אבל תקימו...
יפה, טוב. אני אעדכן אתכם.
כן, תקימו מנגנון, הכי טוב מנגנון, איך אני אוהב מנגנון.
טוב, סמוך עליי.
תדאג, אני יודע, אני סומך עליך עם מנגנונים. יאללה. תדאג לקייטרינג, קייטרינג, כיבוד קל, כל הדברים האלה. יאללה, ביי. סריה אקרמן, ערוץ הספורט, יאללה, ערב טוב.
אהלן, ערב נהדר.
אהלן.
בוא נדבר על דברים מקצועיים, לא כמו הכאילו ספורט שלנו פה עם המנגנון. בוא נדבר איתי על נבחרת איטליה.
נבחרת איטליה מגיעה היום קצת אחרת, ארבעה שינויים בהרכב של לוצ'יאנו ספלטי, אחרי הניצחון הגדול שלהם על צרפת, שמעו, זה באמת הניצחון שהוא ענק ברמה היסטורית, זה פתאום הרי אנחנו מכירים את איטליה, וראינו את השמות שהם, שספלטי זימן לסגל הזה, ואמרנו, רגע, זה נבחרת בינונית. ממש בינוני, אבל פתאום בא הניצחון.
אולי זה היה מקרי.
קודם כל, גם
הצרפתים עזרו להם.
גם מקרי, קודם כל ראיתי את המשחק, גם מקרי זה מראה על פוטנציאל.
אוקיי, זה נכון.
אז הפוטנציאל בהחלט קיים.
כדורגל האיטלקי יש פוטנציאל, אין ויכוח.
זה נכון, זה היה באמת משהו אחר. אני אגיד לכם את האמת, איטליה, בעיקר ב-24 שעות, 48 שעות האחרונות, כמעט ולא התעסקה במשחק הזה. מה שהעסיק אותם זה יאניק סינר, שזכה באליפות אוסטרליה הפתוחה, זה גם היה הראשי בכל העיתונים היום בבוקר, לא היה אפילו בפרונט של העיתונים, אף תזכורת, תזכור למשחק הזה נגד ישראל, אז אולי זה גם יכול להראות טיפונת על הפוקוס של, של התקשורת האיטלקית, אבל מבטיח לכם שאתה קורא את הציטוטים ואת הרעיונות שהמאמנים עצמם, שהמאמן אומר, שהראשי המשלחת, שזה ג'יאנלואיג'י בופון, הם מסמנים את המשחק הזה כמלכודת, משהו שאפשר באמת ליפול בו מבחינת האיטלקים, אז הם ירצו לגמור אותו בכמה שיותר מוקדם.
תשמע, אני לא יודע, טובה, לא טובה, מתחדשת, מעניינת, מה שאני ראיתי במשחק מול צרפת, זה ראיתי נבחרת מהשפיץ של אירופה.
האמת שממש כן, אני מסכים איתך, זה באמת היה משחק מאוד, ברמה מאוד גבוהה, ובבית של צרפת, עם קיליאן אמבפה בהרכב, עם הכוכבים הגדולים של נבחרת צרפת, ולכן זה היה מאוד מאוד מפתיע ברמת הניצחון, ברמת החזרה. איטליה פיגרה שם ב-1-0 אחרי 13 שניות. עוד סיפור קטן, ג'יאן לואיג'י דונרומה לא הפסיק ללבוש את הכפפות שלו, השופט...
הוא ביקש מהשופט לחכות רגע.
זמן.
נכון, הוא ביקש לשופט תמתיך שנייה, השופט לא חיכה, התחיל משחק, ואחרי 13 שניות הוא כבר קבע שער עשה 1-0.
אבל תגיד לי, מה קורה כאשר זו מול הגנה של נבחרת צרפתית שהיא מקומות 1-2 בעולם, מה קורה באמת שהם פוגשים כל החברה האלה, הגנה שלנו שהיא על גבול הלא קיימת?
אני אגיד לך, אני באמת לא יודע לאן נבחרת איטליה הזאת שווה ואיך היא תיראה, כי זה באמת נבחרת שהיא באמת חדשה במבחינת הסגל שלה, זהו נותן הזדמנות לשחקנים אחרים, זה סייקל אחר שמתחיל, כי בעבר נבחרת איטליה ידעה ליפול נגד נבחרות כאלה גם. אני מזכיר, איטליה לא הייתה בשני המונדיאלים האחרונים, אז קשה לדעת לאן זה הולך. טוב, כמובן בקלישה הכי גדולה, היא מאוד פייבוריטית למשחק הזה, היא יודעת גם מה היא שווה, יש גם שחקנים על המגרש שבאים להוכיח את המקום שלהם בסגל, מכיוון שזלזלו בהם קצת על הזימונים, אז יכול להיות שבמקום הזה זה לישראל, זה הולך להיות מאוד קשה.
כן, 21:45, 21:45, שידור ישיר בערוץ הספורט, צירי אקרמן, המון תודה.
ביי.
תמיד בכיף.
שמעון אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
היי, ערב טוב חברים.
מצבך שם באמת במנהרות סביב הר מירון?
שבת צוערת, אבל אתה יודע, היום ברוך השם יחסית בסדר, למרות שאנחנו אמורים להיות, אתה יודע, במצב קנינות פה, אבל בסדר.
שבת שראיתי שצפת, חשבתי עליך.
חשבת עליי, תודה רבה.
באמת.
לא, אני אומר, אתה יודע, צביקה, אם אנחנו מדברים על זה, היום קדבם פוגע בקומה,
בנהריה.
בבניין בנהריה.
זה לא צחוק.
בכלל לא. כאשר כתבם, למזלנו, הדירה הייתה ריקה.
מזל משמיים.
כן, כאשר כתבם פגע בבניין בתל אביב, אתה יודע, אנחנו על איראן all the way, אני מחכה לראות באמת מה נעשה בין חוקי מינוי הרבנים, תקציבים, גמר, עניינים, בלגן.
תמיכה בעמותות שגורמות שלא תתגייס.
כל זה, באמת, כל הדרקראי, ולראות באמת מתי התפנו כל העוסקים בדרקראי כדי לשמור על הצפון. טוב, אלבז, בוא נדבר על...
הצפון לא מעניין.
לא מעניין, מה זה לא מעניין? אתה לא מדינה בכלל. אתה צריך לומר ויזה. אז בחיפה באמת משלימים כבר עם העזיבה של פיירו, הוא אמור לנחות הלילה מהאיטי, ביוון, לעבור בדיקות רפואיות, צריך להגיע הכסף למכבי חיפה, 3.5 מיליון יורו, אם זה לא מגיע לפני שהוא עוזב, זה לא יגיע עוד שנתיים. צביקה מכיר את היוונים, יש להם בעיה עם שחרור כספים. מה בא במקומו?
זהו, זה בעיה מבחינת מכבי חיפה, כי עד עכשיו הם פיצו קיצוני, אבל העזיבה הצפויה של פיירו תרפת הקלפים מבחינת מכבי חיפה, וכרגע הם יחפשו חלוץ 9, חלוץ מטרה. מבחינתו שגל אלברמן הוא כבר החל בחיפושים, אפילו שהחתימה של פיירו עדיין לא רשמית, אבל הם מבינים במכבי חיפה שזה ככל הנראה הולך לכיוון הזה. הוא בהתחלה אמר להם שגם המצב הביטחוני בישראל ומה שמסביב זה משהו שבאמת גורם לו באמת לרצות לעזור ולא לחזור לפה, אבל במכבי חיפה הבינו מהר מאוד שהחוזה שהוא מקבל שם 800 אלף יורו לעונה, פי 2 ממה שהוא מקבל במכבי חיפה היום, זה משהו שהם לא יוכלו לתת לו פה.
רגע, מתי, נכון, יש כל מיני שמועות עכשיו שכאילו חוזרו מההסכם, למתי כל מה שאתה אומר, הוא נחת כבר באתונה?
לא, לא, הוא רק הלילה,
הוא
יוצא להאיטי.
הוא לא נחת, הוא הלילה רק אמור להגיע לאתונה, עוד לא נחת.
אז העסקה סגורה או עדיין יכולה להתפוצץ?
אתה יודע, עד שזה לא נחתם זה יכול להתפוצץ, הם גם רצו איזשהו חלוץ מצ'לסי, אבל הבינו שזה הולך להם קצת יותר קשה, אבל...
חלוץ מצ'לסי עולה הרבה כסף.
נכון,
כסף יש שם כמו זיתים.
אמר קופמן בהתחלה משהו, שהם לחתום יכולים, אבל לשחרר זה קצת יותר קשה.
לא, יש מרוץ חימוש בכדורגל היווני עכשיו, חבל על הזמן, האולימפיאקוס, אייקה, פנטינאיקוס ופאוק, כל הזמן מחתימים, מחתימים, מחתימים.
היוונרים הם כמונו, רק שפה שנייה, אוקיי? גם ההיסטוריה באמת...
הם חמודים אבל.
הם חמודים, כן, עם האינדקסי וכל הדברים האלה. אם אין מה שנקרא גלטה פנטיש, כסף על השולחן, לפני שהוא יוצא מפה, זה
לא,
כבר עניין.
לא, זה סמוך על ינקלה.
ברור, אני לא צריך למד את ינקלה. אבל אנחנו מכירים את היוון.
אתה ראית, יש היום, אם אתה לא עומד בסכומים, בתשלומים, ראית מה קרה למכה פתח תקווה.
נכון.
אוסרים עליהם העברות, זה לא הולך ככה.
בסדר, אבל אז הם מבקשים, הנחה, תספורת, הם כמונו, רק שפה אחרת. גם שפה עצבנית. אז אתה אומר שהסתדרו, נכון? אני תגיד...
כן, אתה יודע, צריכים לחפש חלוץ כרגע. הם מבינים גם, אתה יודע, שהפרק זמן שלהם החלון הולך ונסגר אותו. אז זה משהו שהצטרכו לעשות בקצת יותר לחץ ולהרים מילוך בנושא הזה. וגם מבינים, אתה יודע, שלהביא חלוץ ועד שהוא מתאקלם, ולא כל חלוץ רוצה להגיע עכשיו במצב הזה לישראל, זה תהיה באמת משימה לא פשוטה לגל אלברמן.
הבנתי. מה קורה עם עוד להביא איזה 2, 3, 7 שחקנים? אה,
הביאו. מכבי חיפה הביאו לא מעט שחקנים במהלך התקופה.
לא, לא, עזוב מה הביאו. מה יביאו?
יש דיבורים על זה שמכבי חיפה רוצה להנחית עוד שהוא חלוץ ישראלי. אני יכול להגיד לך שכרגע אין את זה.
נולד מישהו?
לא, לא נולד, אבל אתה יודע, שם כמו קיים מלמד זה משהו שמצלצל לפעמים.
זה הפועל חיפה, צריכה להסכים.
נכון, אבל זהו. אבל מבחינת מכבי חיפה היא רוצה קודם כל להנחית פה חלוץ זר, ואחרי זה היא באמת תראה לאיפה היא צריכה, מה היא צריכה בדיוק, איזשהו שחקן היא צריכה, ואז היא תנסה לעשות את ההשלמות האלה עד שהחלון העברות ייסגר.
הבנתי, יש אפשרות לאיזה כמה עיד הלך שיגיעו מאוקראינה, מרוסיה,
הם מנסים תמיד במכבי חיפה, זה א' ב' אצלם.
הם עובדים, הם צריכים להחליף את משרד הקליטה והסוכנות היהודית וכל התפוצות, הם עובדים הרבה יותר יעיל.
כן.
הבנתי, על הכיפק.
תודה רבה חברים.
אלבז, המון תודה.
ביי ביי, ערב טוב.
אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים,
ערב
טוב.
אז אתמול נפתח גביע ווינר. אני רוצה לדבר דווקא על המשחק בו בני הרצליה גברה לליצור נתניה 84-79, בגלל שדולינסקי, אילי דולינסקי, שהוא שאל לקבוצה מהפועל תל אביב, הבנתי שהוא הובחן עם קרע במניסקוס.
אבל זה לא קשור למשחק של אתמול.
לא, הוא לא.
שלושה חודשים בחוץ.
אבל אתמול הוא נפצע, לא? מתי הוא נפצע?
כן.
אני חושב שזה היה משהו קודם, אולי זה יחמיר אתמול, אני לא יודע.
חתר להיות לרופא.
התוצאה קצת מרמה, כי הרצליה של תם המשחק הובילה בהפרשים הרבה יותר גבוהים, זה נגמר 5, אבל היא הובילה לאורך כל המשחק, ונתניה יצטרך לעשות כנראה כמה התאמות, אני לא רוצה לדבר על שינויים, מוקדם, כולם משחק אחד.
מה זה התאמות, ארלה?
זאת קבוצה שאנחנו מכירים אותה, כי קבוצה שמאוד ניזונה על אנרגיות ודברים כאלה, אני לא יודע אם זה יספיק בליגת העל, אני חייב להגיד.
תראה, קודם כל, אני כבר נשאלתי בימים האחרונים על כל הקבוצות, איך מכבי, איך הפועל, איך ירושלים, איך זה, איך פה, איך שם. אמרתי, חבר'ה, על משחק אחד, לא מסיקים מסקנות. אני רואה בכל אירופה, בקבוצות יורוליג, פצועים, לארקין פצוע, מייק ג'יימס עבר ניתוח, היום גרובה נפצע, היו תוצאות, ברצלונה הפסידו, בסקוניה קיבלו 30 הפרש ממלגה, ראיתי לורנצו בראון, שפה שמרו עליו עם זכוכית מגדלת, שיחק 36 דקות אצל התאמן נגד, בגמר של הטורניר נגד ביירן מינכן.
כסלוקס
כל הזמן פצוע. הוא משחק משחק, אתה יודע, הוא בא למשחקים החשובים, אבל לא, כל זה, זה זמן, זה מוקדם, בלי פאניקה, כל הפסד הוא פאניקה, וכל כביכול משחק טוב הוא, אנחנו אלופי העולם, צריך לתת, אותו דבר.
אבל ברור, אבל ברור גם שנתניה מגיעה למשחק ראשון, בגביע ווינר, היא מגיעה ברצינות.
כן, זה ברור, אבל קודם כל, אם היא תישאר עם 3 זרים,
אז כבר
בעיה. אז היא כבר אחת המועמדות הגדולות לרדת, אני נורא אוהב את הגישה לצעירים, ועידן אבשלום באמת עושה את זה, אבל זה ליגה ראשונה, באמת. בוא, מה שהולך בליגה השנייה...
לא, אתה צריך לשחק לפי הכללים של הליגה, ולא לתת פור ליריבות, וגם השחקנים הצעירים, זה טוב שיהיה לידם מישהו יוכל לסחוב אותם, זה לא יזרוק אותם למים, אבל כמו שאתה אומר, הליגה עצמה עוד התחילה, זה עוד מוקדם, והערב יהיה מעניין, הפועל חולון נכנסת למעגל המשחקים, מה שנקרא.
כן, אבל הפועל חולון, שהיא קבוצה מצוינת, גם יש לה בגרש ביתי כביכול, למרות שזה משחק חוץ, וגם יותר טובה מהפולה, גם הפולה בינתיים עם 3 זרים.
נכון, ואפרופו לשחק לפי כללי הליגה, אז הפועל חולון קצת חבל לי בשבילה, כי אנחנו רגילים לראות אותה כאחת מהארבע הגדולות. עכשיו, ברור שתקציבית נפתח פער בין מכבי תל אביב, הפועל ירושלים לבין חולון, אבל ברגע שחולון משחקת עם זר אחד תוכל, משחקת עם ארבעה בשביל לקבל את המענק,
אז אני לא יודע, אני לא בטוח שזו ההחלטה, בשבוע שעבר, נדמה לי שאפילו אתם כתבתם, שחולון אומרת שזה תקציב הכי גדול בשנים האחרונות.
אז זהו, אולי בהשוואה לשנתיים שלוש האחרונות, אבל בטח לא
לשנה שעברה גם שיחקו עם ארבעה וגם שיחקו עם תקציב נמוך,
בדיוק.
אבל הפעם כבר עצו, אני רואה, לפי השמות שהחתימו.
זהו, כי באמת בנו שם, לפחות לפי השמות, לפי התאמה, זה נראה כן. שבנו שם משהו מאוד מעניין, כמובן עם גיא גודל שחוזר לאמן את הקבוצה.
החזירו את יפתח זיו מאירופה, זה באמת קבוצה שהושקע
כן,
בה.
כן, כן, הושקע בה ו... כאילו מרגיש לי שאם הם באמת ישחקו, נראה שזה סופי, ישחקו עם זר אחד פחות משלוש הגדולות, הם מציבים לעצמם תקרת זכוכית שלא יכולה לקוף אותם, כי גם, אתה יודע,
זה בסדר. זה אני כבר אמרתי בשנה שעברה, אי אפשר, 5 זרים נגד 4 זרים זה לא כוחות.
נכון. עכשיו, מילא אם יש לך ישראלי בולט כמו סורקין או קרינגטון או תומר גינת, אבל אין להם, יש להם ישראלים טובים, אבל אף אחד מהם הוא לא ברמה של שחקן של סוחב קבוצה, לכן זה... קצת מציב בפני חולון
איזושהי תקרת זכוכית. כן, הרבה זכוכיות. תגיד...
בגגים אנחנו.
כן, מה קורה עם מכבי תל אביב? יביאו משהו? לא יביאו משהו?
תלוי את מי שואלים. כרגע לא נראה שהם מביאים. הם יצטרכו לקבל החלטה מה עושים עם הסיפור של דרל מייקון. מייקון...
מה יש לעשות? הוא לא קשיר.
לא, אז השאלה אם אתה מחכה לו, או שאתה מנסה להביא איזשהו קומבו גארד, עמדות 1-2, ברמה יותר גבוהה מקובי סימונס, שתוכל ללכת איתו. לא בטוח שיש כזה, בטח לא בתקציבים שמכבי מקצה. אני חושב שהמשחק הראשון של מכבי, ראיתי אותו אחר כך בהשלמה, נגד אולימפיאקוס, היה משחק, לא משחק שיש ללמוד ממנו המון, כי גם אולימפיאקוס הוא בדיוק הייתה בהרכבים החזקים שלה לאורך רוב הדקות, אבל כן ראית את הפוטנציאל שיש במכבי, וכן ראית באמת את החיסרון הזה של גארד, סקורר, יוצר, שפשוט חסר לקבוצה הזאת, שמייקון עם האבא רי יכול למלא את הפונקציה הזאת מצוין, אבל מכיוון שזה לא המצב, זה בעיה, ועוד שחקן במוביל בעמדה 3, כי ליווי אנדולף, אני לא יודע אם ברמת יורוליג הוא מסוגל להיות הסנול פורד המוביל, וגם אם כן, אתה צריך עוד שחקן.
בוא ניתן לו, כן, בוא ניתן לו וגם את הזמן, אנחנו לא באים
פה. לא, לא, לגמרי, לגמרי, אבל אתה לא חושב שמבחינת הדומיננטיות, ליווי אנדולף הולך להיות כמו בונזי קולסון, שחקן של 30-32 דקות, קשה לי להאמין, ובעצם מכבי תל אביב כרגע מתפרש 3 היחידים שלה, זה אנדולף ורפי מנקו.
על הכיף הקרלה, תודה.
תודה חברים, ביי ביי.
אנחנו עכשיו עם יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
היי, מה קורה, אהלן צביקה.
כן, בואו באמת תספר לנו מה קורה עם מתן בלטקסה, ממכבי תל אביב, באר שבע מעוניינת, אבל רוצים שהוא יוריד גם בכסף.
לא רוצים שהוא יוריד בכסף. יש לבלטקסה חוזה לעונה הנוכחית במכבי תל אביב. בגדול למכבי תל אביב יש אופציה, אבל לא נראה לי שהיא הולכת לממש אותה, כי מבחינתה היא נתנה לו אור ירוק לעזוב. והוא נמצא כרגע בצומת דרכים שהוא צריך להחליט אם הוא עוזב או נשאר. מאחר שהוא הבין שאין לו סיכוי, או בוא נגיד סיכוי נמוך לשחק, אז הוא רוצה לעזוב עכשיו. הפועל באר שבע היה טוב מבחינתו, והוא בנקודת הזמן הזאת מנסה למקסם. למקסם זה אומר,
מי הסוכן שלו?
חוזה לשנתיים, גילת קצב.
אוקיי.
חוזה לשנתיים, זאת אומרת, אם יש לו חוזה רק לעונה הזאת, אז הוא כבר יתפור לעצמו חוזה לשנתיים. על העונה הזאת אין פערים כמעט, כי אתה יודע איך זה עובד. מכבי תל אביב כבר שילמה לו שתי משכורות, יולי ועכשיו משכורת אוגוסט. ככה שאין פערים גדולים, הוא לא מהמסתכרים הגבוהים במכבי תל אביב, זה לא איזה פער גדול כזה שאלונה ברקת יש לה בעיה לסגור. כרגע מדיינים על העונה השנייה, על האופציה לעונה השלישית, אלונה ברקת, ראיתם גם מה שפרסמתי אתמול על דן ביטון, אלונה ברקת לא רוצה להעביר את לעונה אחת וזהו. אתה יודע, כל אחד רוצה באיזשהו מקום לייצר לעצמו משהו קצת ארוך טווח, לא יותר מדי כדי לא להתעקע עם חוזים, אתה יודע, אחרי 3-4 שנים גם, אבל לפחות את השנתיים האלה, בלטקסה בעיניי יכול להיות בהחלט מתאים לפועל באר שבע, אגב, הוא כבר פעמיים פלירטט איתם בעבר, ולא הצטרף אליהם, כולל כשהוא היה בווינה וחשב לחזור לפה באיזה חלון העברות אחד, אני מניח שהפעם זה כן יקרה והוא יצטרף. ייקח עוד קצת זמן, אבל בסוף
אני אגיד לך משהו, הפעם להערכתי, לשני הצדדים אין ברירה, הפועל באר שבע צריכה אותו והוא אין לו מקום במכבי תל אביב לצערו הרב, כבר הביאו עוד בלמים ועוד זה ועוד פה, אז הם צריכים להתפשר בסוף, הפועל באר שבע צריכה אותו.
תראה, אמרתי, שוב, צביקה, החוזה שלו לא מהגבוהים, אתה יודע, סדר גודל של 150, אתה מבין, זה לא גבוה, לא בשביל אלונה, ובטח לא בשביל מכבי תל אביב. וכשאנחנו מדברים על זה שהעונה הזאת, כבר שתי משכורות שולמו, אז על הגבי העונה הזאת, זה באמת לא משהו בעייתי לסגור, ואני מאמין שיסגרו, כמו שאתה אומר, האינטרס של שני הצדדים הוא שזה ייסגר, ויקח עוד קצת זמן וזה יסגר, ואני מניח שעדיין אלונה ברקת כן תביא, למרות שכבר לא נשאר עוד הרבה זמן, כן תביא בלם זר, היא לא תישאר רק עם הישראלים, כשלא ברור עדיין מה קורה עם ויתור, אתה יודע, אנחנו כולנו
כמה, מדברים כמה על הפתיעת ויתור. כמה זרים יש עכשיו לבאר שבע אקטיביים?
לבר שבע כרגע יש 7 זרים.
אז זהו, אז מה עם אם אתה אומר שהיא תביא זר, היא צריכה להיפטר מ2, איפה זה אומר?
משושנצב ומקניונס.
נו, איפה עומד שושנצב?
שושנצב וחזר מהטיול.
שושנצב כבר היה אמור לחתום באנורטוזיס.
וחזר, ותקועים איתו, אז מה עושה?
החוזה שהוא בא לראות, החוזה שהוא בא לראות, שהבטיחו לו, הוא השתנה בנחיתה.
תראה, הדבר שאלונה, ובצדק אגב, מקבלת ממנו צמרמורת סלש פריחה, זה כי היא כבר קרה לה יותר מפעם אחת.
החתימו זרים הרבה כסף ונתקעו איתם.
וזה לשלם לזרים שהוקפאו. שעד פה אתה מרגיש, אתה יודע, שממש אתה משלם על כלום.
נכון.
אז היא לא רוצה, כמו שאתה אומר, הביאה את ונטורה, שזה זר ברזילאי, הגיעה מאותה קבוצה שהגיעה פדראו למכבי חיפה.
הוא זר ברזילאי מתוך 3.5 מיליון, או 3.5 מיליון, שחקני כדורגל בגירים ומקצוענים בברזיל, כן? זה לא שהוא בטופ 50.
לא, אף אחד לא אמר את זה. אבל אני אומר, יש פה איזה זר שנחת, לא איזה. יש זר שנחת וחתם, וכמו שצביקה אומר, צריך גם לפנות מקום לזר הזה, וגם לפנות מקום לאותו בלם זר שאלונה עדיין כן רוצה להביא. וזה לא פשוט, אני אתן לכם דוגמה.
גם אין זמן.
אין זמן, וקח את קניונס, כן? קניונס, דיינר קניונס. אשדוד מאוד רוצה להביא אותו. שחקן, בדיוק כמו שאלי לוי צריך, כנף צד ימין, אבל אתה יודע כמה השכר שלו? 250 אלף יורו. שכר גבוה מאוד לקניונס.
על הכיפק, תוכמן.
עוד לא תשלם את הכסף.
ובצדק. תוכמן, תודה.
תודה.
טוב. צביקה, עד שבאמת נדבר פה על זה, אני רוצה לדבר איתך על קטע שאני מתכוון להריץ אותו באמת כל יום. שמעתי באמת רעיון של רותם פלדנברג עם משה מוץ מטלון, יושב ראש האיגוד הפרלימפי, אחרי המשחקים המוצלחים, רעיון התקיים בפריז, ושם הוא סיפר ש מדינת ישראל, כי באמצעות משרד הספורט, השתתפה ב-440 אלף שקלים.
בלבד?
בלבד, בלבד. מה שנקרא תקילין, בלבד.
אז מאיפה השיגו את הרכב?
במימון, תכף. במימון הכנות המשלחת הפרלימפית לפריז 2024. ההכנות עלו 4.5 מיליון שקלים. אוקיי? את היתרה מימנו יזמים פרטיים, גורמים פרטיים, שמוץ ושאר חברי הנהלה של הוועד הפרלימפי פנו אליהם והשיגו כסף. מצד שני, אני רואה שיש באמת למשרד הספורט הרבה כסף לזרוק על כדורגל נשים, על כדורסל נשים, על כדורגל גברים, כדורסל גברים, כל הדברים האלה. איך משלחת ייצוגית של המדינה לא זוכה לתמיכה שהיא באמת שקולה לכלום בתמיכות שמקבלות כל הליגות שציינתי. וברור כמובן שיש גם כדוריד, חדורה וכל הדברים האלה. שאלה כמקצוענים, אתה יודע.
שמע, בכלל, הספורט הפראולימפי, בעצם צריך לבנות עכשיו פעילות מקומית, צריך לבנות ליגות.
כן.
לצערי הרב, ייקלטו מהפצועים
זה להכין משלחת מהפצועים עכשיו, אני לא בטוח שיספיקו בארבע שנים.
אבל יצטרכו להתחיל את זה באיזשהו
שלב. אבל המימון, צביקה, ברור, המימון, מי ישלם את זה?
ארגון וזה כסף.
כן, זה פשוט מביך, זו בושה.
אבל אני לא ידעתי את המספר שאתה אמרת.
המספר הוא מדויק.
זה מספר מחריד.
כן.
לא מוצדק, אני לא מבין. מיקי זוהר בדרך כלל, בעניינים האלה, מה שמבקשים ממנו הוא מזרים.
בוא נחכה, מיקי כרגע עסוק בדברים אחרים, אנחנו נפנה גם למיקי, ובאמת ננסה לתקן את העוול. אנחנו עכשיו עם יהו הורלנד, מאמן בני הרצליה. אהלן יהו, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב.
ערב טוב.
ניצחון ראשון שלך כמאמן הקבוצה, מנצחים את אליצור נתניה 84-79, אני מתייחס בעיקר לישראלים, עומר בן דוד 9 נקודות, איתן בורג ושלב 7 נקודות כל אחד, אלון מיכאלי עוד 2, זרים באים והולכים ואני אף פעם לא מספיק לקלוט את השמות שלהם שהם באים והולכים. אתה מרוצה מהסחורה?
קודם כל נתחיל מהזרים שאמרת, אני מקווה שהם לא הלכו. הם באו והיה קשה להביא זרים.
נכון, מאוד.
בטח בעת הזאת. וגם בלי קשר לעת הזאת של המלחמה, של המצב הפוליטי, ביטחוני בישראל, הזרים שהבאנו הם זרים איכותיים. אז אני מאוד מאוד, מאוד מקווה שהם יישארו. לגבי הישראלים שציינת...
היה חסר לך אתמול מישהו מהזרים?
לא, מהזרים לא, אבל היה חסר את פרדי בורדיון.
כן, מה איתו?
שהוא ישראלי מנוסה, הוא התחתן, הוא מצטרף אלינו היום, אנחנו טסים לפולין למחנה אימון. הוא מצטרף אלינו היום, הוא קיבל אישור, הכל נעשה בשיתוף פעולה. איתן בורג, ששנה שעברה עשה עונה
יוצאת
מן הכלל, נכון, הוא אמור להיות הישראלי המוביל שלנו. שלושת האחרים שציינת, שלב לוגשי, עומר בן דוד ואלון מיכאלי, הגיעו מהליגה הלאומית. אני מאוד מאוד מאמין שהם יכולים להשתלב.
אני ראיתי את המשחק אתמול, אני מכיר את הסחורה, ציפיתי לקצת יותר ממיכאלי, אני חושב שהוא התרגש מאוד אתמול, זה משחק ראשון שלו בליגה הראשונה, וגם הוא בא מנתניה, נכון?
צריך לזכור שהוא הצעיר בחבורה.
נכון, נכון, אני חושב שיש לו כישרון.
יש לו עוד שנה, הוא השנה צריך להוביל את נבחרת העתודה,
כן.
שהוא כבר השנה שיחק שם, והוא השחקן בעצם היחיד שלא חווה ואין לו ניסיון עם אמריקאים.
אין עם זרים.
בשנה שעברה
הוא שיחק. שנה שעברה שיחקו ליגה לאומית, נכון? רק ישראלים, אגב אני חושב שזה היה ליגה מצוינת. מיהרו מדי, בשביל הישראלים זה היה ליגה מצוינת, ומהר מדי ירדו מזה.
הייתה תחרותית ומעניינת, אבל הרמה הייתה...
בסדר.
פחותה.
אני ראיתי גם את הקבוצה שלך, מכבי רננה, וגם ראיתי, מהמשחק הראשון שעוד היה אז תחת ה... במגרש ניטרלי בחיפה בין נעריה לראשון, מהמשחק הראשון ראיתי את כל הליגה הלאומית, כל מה ששידרו. טוב, בוא נחזור לקבוצה שלך. מה הכוונות שלכם? לאן אתם מכוונים? הרצליה כבר לא הייתה כמה שנים טובות בחלק העליון.
נכון.
הקוניס רוצה חלק עליון.
מאוד, נכון. אנחנו מאוד רוצים לחזור לשם. להיות בחלק העליון זה לא כמה שנים. לפני שנתיים אורן אהרוני עשה עונה.
כן, על גביע.
הוא ימין עשה עונה. כן, גביע וגמר פלייאוף.
אבל אני אגיד לך מה שהיה בשנה שעברה לדעתי, ואתמול זה אי אפשר לבחון את זה, פתאום המגרש בהרצליה שהיה בנקר, כל אחד בא וניצח פה. לא יודע למה.
נכון, טוב, קודם כל שיחקנו אתמול בחוץ.
כן, במגרש החדש בנתניה.
ברכות, נכון, ברכות על זה.
רק חבל שבנו רק 2,000 מקומות.
אני גם עם זה מסכים. אנחנו נשתדל לשמור על הבית. אני חושב שבנינו קבוצה איכותית, אבל הזמן יגיד מאוד מאוד מוקדם, עוד מאוד מוקדם בטרום עונה.
אני מסכים עם זה.
נכון שאתמול
נראינו
טוב.
אני התחלתי את התוכנית ואמרתי שאני לא רוצה, שואלים אותי מאז יום שישי מקבי והמשחק של הפועל, תנו זמן, זה משחקי אימון, זה משחקי הכנה, אי אפשר אחרי שבוע להרוג את כולם או לעשות ממישהו אלוף העולם.
חד משמעית, חד משמעית, כן אפשר לראות דרך ואיזושהי אמירה בקבוצה ומה רוצים לראות בקבוצה, לאו דווקא בתוצאה, ושם אמרתי, בחצי הראשון באמת הכרחנו קצב משחק גבוה, גם קלענו באחוזים טיפה יותר גבוהים, לא גבוהים, אבל טיפה יותר גבוהים, ואז בחצי השני, שנתניה חזרו וכל הכבוד להם על זה, באמת עשינו, אני חושב, 1 מ-13 מהשלוש, וסיימנו עם 84 נקודות, שזה סקור טוב, אבל...
הקצב ירד היינו... בחצי השני, בחצי הראשון הייתם בקצב מה שאתה מדבר עליו, הייתם 50 ומשהו נקודות.
55,
נכון. ובחצי השני ירד הקצב.
נכון, אני מאמין שזה בכדורסל ברמות הגבוהות צריך להכריח קצב משחק גבוה, אני מקווה ומאמין שאנחנו נצליח לעשות את זה, ואז עם אחוזי קליעה סבירים, אז אתה מגיע ל-90-95 נקודות, אם אתה קבוצת הגנה טובה, אז אתה לא מפסיד.
כן, אבל
או
יש
לא
לי,
מפסיד
יש,
הרבה משחקים.
יש לי פה בעניין הזה, ברור שהזריקות משלוש קפצו בכל הרמות, בכל הדרגים, מקדטים עד בוגרים. אבל אם מכתיבים קצב גבוה, כמו שאתם שיחקתם בחצי הראשון, בחלק מהפעמים שהיה זריקות משלוש, שהיו עד, או היו כבר עכשיו ועדיין באחוזים לא טובים, כי הכושר עוד לא... היה אפשר ללכת ללאפים שאחוזי הקליעה שלהם לסיומות יותר טובות.
נכון, אבל אני חושב, אנחנו לא זרקנו הרבה שלשות אתמול.
בחצי הראשון כן.
זרקנו בסך הכל 25 שלשות, בהשוואה לנתניה נגיד, הם זרקו 33. 25 זה לא הרבה זריקות, בכדורסל של היום.
כי נתניה גם השחקנים הגבוהים שלהם זרקו.
נכון. אנחנו לא מכוונים לזרוק 40 שלשות. אני לא חושב שזה נכון. אי אפשר להיות קבוצה...
לא, החצי הראשון שהגעתם ל-55 נקודות, היו עוד 4 מצבים שאני ראיתי, שאפשר היה ב3-1, בשתיים, יותר מדי ברחו לפינות, במקום להיות יותר קרוב ולקבל את הכדור ללאפ ולסיים בלאפ. זה הדעה שלי. אתה יודע שאני מסתכל על המשחקים אחרת.
נכון, נכון. אני מסכים איתך, ואני חושב שנגעת בזה, באחד מהמשפטים אמרת, זה גם כושר גופני.
נכון.
אני חושב שזה... זה משפיע ברגע שאין לך כוח לרוץ ואתה לא...
זה כושר משחק, זה כושר משחק שנכנס לך עם כושר גופני.
נכון.
כי בסוף המשחק היה לכם יותר החטאות רצופות, מה שהיה לכם, והם רצו, והם כאילו לחצו, וגם העיבודי כדור היה בגלל חוסר כושר גופני.
נכון, נכון.
אני גם בטוח שלא הספקת להתכונן נגד הדאבל אפ שעשו וכל זה, כי זה לא מתכונן
למשחק. לא, אנחנו לא, אנחנו גם בגביע ווינר, שזה לא בדיוק משחק אימון, זה משחק אימון, אבל יש לו חשיבות. אנחנו ממש ממש מתייחסים רק לעצמנו, ורוצים להטמיע דברים שלנו, פחות מסתכלים על היריבות. לכן גם אמרתי בסוף המשחק, כל הכבוד לנתניה, הרבה מחמאות, אבל אנחנו באמת מסתכלים רק על עצמנו כרגע. כשנגיע לליגה, כשצריך להתכונן טקטית, נעשה גם את זה.
מה המשחקים הראשונים שלכם בליגה? אתה יודע, להתחלה יש מאוד חשיבות, שם צריך להגיע לשיא הכושר.
יש לנו גליל עליון בחוץ, שהמשחק יהיה בחדרה.
עם קבוצה טובה.
לא,
גלבוע וגם גליל עליון.
אני לא ראיתי אותה. גליל עליון היום נראה אותה.
כן.
נכון. ואחרי זה המשחק שצביקה נגע בזה, שזה, אני מסכים עם זה, שצריך לשמור על הבית, אחרי זה שבאר שבע בבית. שני המשחקים הראשונים, השלישי זה הפועל תל אביב בחוץ,
זה כבר סיפור אחר.
כן.
עוד לא יודעים איפה מארחים, אבל...
ברור.
בסדר, תהיה עמותה, תישב, תראה.
כן, יושבים, עמותה, זה בסך הכל איש אחד מביא את הכסף, עמותה. לני, תבין, לני רקנתי הוא זה שמביא את הממון.
לא לני.
לא לני, כן, לני. יהו, שיהיה בהצלחה.
תודה רבה.
אוקיי, ביי יהו. תצליח, מותק.
תודה, תודה.
אנחנו עכשיו עם דדי בן דיין, בעבר שחקן נבחרת ישראל, שיחד עם פיני בלילי, שניהם משמשים כמנטורים של הנבחרת שלנו, לקראת איטליה. המשחק ייפתח בשעה 9:45. אהלן דדי.
ערב טוב, מה נשמע?
בסדר, אז קודם כל, מה התחושות שאתה מקבל מסגל הנבחרת, אחרי שחטפנו שלישייה מבלגיה, וגם זה במשורה?
כן, האמת שאני קצת מרגיש יותר טוב מהמשחק נגד בלגיה בתחושות, כי אני חושב שהאיטלקים יבואו קצת נפוחים, אחרי ה-3-1 נגד צרפת, ובסך הכל הנבחרת, אני חושב ש... יכולה לעשות הרבה דברים, אם הם יעמדו נכון טקטית ונצא למעברים, כי שאיטליה דומיננטית, איטליה לא טובה בתקופה האחרונה, וראינו את זה גם ביורו.
איך התרשמת באמת מההבדל במחציות? לא שבראשונה הצטיינו, כן? אבל איך התרשמת?
תוצאה הייתה טובה בסוף החצי.
תוצאה הייתה טובה, כן, מזכות שער עצמי, אבל זאת אומרת, לא היה ספק שהבלגים טובים יותר, איך התרשמת באמת, קודם כל במחצת השנייה, שיש שם שחקנים שבונים עליהם כעתיד הנבחרת, כמו גלוך, אתה יודע, באמת, מנור סולומון רק חזר לפעילות בעונה הזו, אחרי תקופה ארוכה שנהדר, אבל אני לא רואה מכלום מגלוך בתרומה לנבחרת.
תראו, צריך לתת להם זמן, כי בוא לא נשכח שזה שחקנים צעירים, שעשו על באמת... קמפיין בנבחרת הנוער מצוין ובמונדיאליטו, אבל בסך הכל הם שחקים עדיין זמן, כי בסך הכל הבית הזה הוא בית מאוד קשה, שיש בו גם את צרפת, גם את איטליה וגם את בלגיה, שזה קבוצות שאף אחד לא חושב שאנחנו נוכל לעשות משהו, אבל מבחינת הניסיון וכל אחד בפן האישי, וגם בגלל שכולם צעירים, נוכל מאוד להיעזר בזה בהמשך, אני חושב, וצריך להסתכל כמה שיותר קדימה, כי התוצאות, דווקא בגלל שיש לנו 3 קבוצות ונבחרות כאלה חזקות, הם פחות נצטרך להסתכל על התוצאה, אלא איך אנחנו לומדים ומתחזקים מהמשחקים הללו.
איטליה, זה באמת לא מה שאנחנו רגילים. כמו שאתה אומר, מדובר בצעירים שדי חוששים, לא כולם צעירים, אבל יש כאלה חוששים. מה נראה לך שבאמת רם בן שמעון יעשה? יש מצב של הרכב כזה של יאללה בוא נעיף כל כדור ונתפלל?
אז זהו, אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות זה, כי ניסינו את זה נגד בלגיה, וזה עבד מחצית אחת טובה, אבל אתם יודעים איך זה בכדורגל, צריך לשחק מ-90 פלוס דקות. אני חושב שאיטליה, גם ראינו את זה ביורו, ברגע שהם צריכים להיות דומיננטיים, ולניע את הכדור דרך צפיפות, או לנסות לייצר דרך צפיפות מצבים, הם מתקשים. ופה אנחנו צריכים להיות מוכנים, ולעשות את הדברים נכון, ואולי באמת נעשה תוצאה טובה. האיטלקים הם לא קבוצה שמפקיעה הרבה שערים. זה שהם יפקיעו שלושה שערים בצרפת, זה משהו יוצא דופן.
אבל הם גם לא סופגים.
אני לא חושב שזה יקרה היום.
אבל הם גם לא סופגים כל כך מהר.
לא, זה בטוח. האיטלקיות זה קבוצות בעיקר נבחרת.
ראינו אותם נגד צרפת, הם היו אימפריה.
מאוד אגרסיבית, מאוד הגנתית. נבחרת איטליה, איטלקית טיפוסית, כמו שאנחנו רגילים לראות. אבל מבחינת זה שהם צריכים לתקוף ולהיות דומיננטיים, הם מתקשים ו... ראינו את זה גם ביורו, אני חושב שאולי אפשר לנצל את זה, לטובתנו.
טוב, דדי, רק שנצליח, תודה.
אמן, 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 תודה לך. כולנו, תודה רבה.
הדיווחים... תאומות, שחק כזה... לא יותר מדי לכתוב הביתה, כמו שאומרים באנגלית, אני חושב ש... אתה רואה שחלק מהנבחרות, זה נכון אגב גם הבית הישראלי, אתה רואה את הרכבים של בלגיה, של צרפת, מתייחסות לליגת האומות כהכנה, והמאמנים בוחנים שחקנים לקראת מוקדמות המונדיאל שהתחילו עוד כמה חודשים. עכשיו כמובן שזה דרג ראשון, זה חשוב, זה אפשר תיאורטית גם לקחת תואר בליגת האומות.
רגע, ליגת האומות, אני לוקח מקום ראשון, לאן זה מעלה אותי?
לא, אז לא, זה העניין. ליגת האומות, אם אתה בדרג הראשון כמו שישראל עכשיו,
כן.
עד עכשיו היה פיינל פור על התואר, על גביע הטוטו של זה.
אבל זה העלה לליגה, זה העלה ליורו.
לא. שנייה. מהשנה, זה מעלה לרבע גמר, זאת אומרת, אין ישר לא הראשונה עולה לפיינל פור, אלא יש רבע גמר. זה לא העלה ליורו. או למונדיאל. אם לא עלית ליורו,
אז כן.
דרך מוקדמות היורו הרגילות, היה לך, בתור, אם הצלחת בליגת האומות, היה לך בעצם מה שאתם קוראים בגרסה לטורניר ההזדמנות האחרונה,
כן.
אז העדפה שלו הייתה דרך ליגת האומות.
הוא כבר איננו בכדורסל.
אבל ליגת האומות נותנת, היא חשובה גם לדירוג המצטבר, היא חשובה. ועדיין, משחק כמו דנמרק, סרביה, ראית שהוא סתם יפה את דנמרק, אבל זה היה נראה במחשב שרוני אוהב להגיד. מצד שני, פורטוגל למשל, אתה רואה את המשחקים, וקריסטיאנו, כובש את השער...
ניתחו 2-1 את
סקוטלנד. קריסטיאנו כובש את השער, 901 לא עוצר. באמת אי אפשר לא להוריד את הכובע בפני ה... התופעה הזאת, ברונו פרננדז הפקיע גם כן, המשחק אולי שהיה הכי מעניין, או לא יודע מעניין, אבל ברמה גבוהה, ספרד מנצחת את שוויץ בחוץ 4-1.
בקלות.
אלופת אירופה בקלות, ושהיא משחקת עם 10 שחקנים מדקה 20 ומשהו, 30, אתה רואה שספרד באמת ליגה אחרת. מרשימה מאוד ספרד.
במשחק הראשון היא יצאה 0-0 עם סרביה, שאני לא יודע איך זה קרה, אבל גם...
אני אגיד לך איך זה קרה. בדרך כלל, לך תבדוק, משחק רשמי ראשון של נבחרת, אחרי שהיא זוכה ביורו, במונדיאל וכו', בדרך כלל זה היה מוקדמות בטורניר הבא, זה לא היה ליגת האומות. הרבה פעמים היא מפסידה, כמעט אף פעם לא מנצחת. יש איזה... התרופפות, זה סביר. אז זה סביר עם סרביה, זה גם, זה לא, אתה יודע, זה לא בושה. אבל אתמול הם נראו טוב מאוד, הצוערדים הזכירו את היכולת שלהם ביורו, ורק בשוויץ, אנחנו מכירים את שוויץ, והיטב לתת 4 חתיכות ושוויץ בחוץ, זה לא קל לאף נבחרת.
יש משחק אחד דווקא ששיעשע אותי וגם מדהים אותי, זה באמת גיברלטר מוציאה נקודה מליכטנשטיין, 2-2.
מדהים אותך.
זה לא, זה לא צריך להדהים אותך, כי זה בדיוק הקטע של ליגת האומות, שמשחקות נגד מה שלא קורה במוקדמות
בגילות. בגיברלטר, חבר'ה באו אחרי העבודה.
בסדר, גם ליכטנשטיין זה לא בדיוק, הם באו אחרי עבודה בבנק, ואלה באו אחרי עבודה במוסך, זה ההבדל, אתה יודע. אבל זה הקטע בליגת האומות, אתה יודע, סן מרינו ניצחו פעם ראשונה בקריירה, בהיסטוריה, משחק רשמי, כי שמשחקות שבע הנמושות הכי קטנות באירופה, אחת נגד השנייה, בשני בתים, אז מישהו צריך לנצח, או אתה יכול לא להפסיד, אז גיברלטר כבר עשו תוצאות את שמה, גיברלטר ליכטנשטיין, זה באמת משחק, בלי לזלזל ובלי לפגוע באף אחד, ותיקי הפועל רמת גן נגד ותיקי הכוח רמת גן בגלי גיל שכבר לא קיים.
עכשיו אני רואה באמת שקוסובו ביתרון 2-0 על קפריסין, אנחנו בדקה ה-31, המשחק הזה משודר בספורט אחת, בוא נדבר...
לא, צריך את המשחק, המשחק המעניין של היום, חוץ
זה מספר, צרפת כמובן, בלגיה.
נגד איטליה זה צרפת בלגיה, גם בגלל שהצרפתים חטפו אלבון, להפסיד בבית לאיטליה, משהו שלא קרה 70 שנה, ואחרי שהובלת 1-0 אחרי 14 שניות, היה הרבה ביקורת על דידיה דשאן. בסוף, צרפת, מאז גמר המונדיאל, ששם באמת הגיעה לגמר, והייתה באמת פסע מזכייה בק-טו-בק, אבל הכזבה ביורו, לא נראה, זאת אומרת, יש הרבה דיבורים בעיתונות הצרפתית, דשאן מאמן כבר 12 שנה, עשה הכל, זכה בהכל, כולל בגבי עולמי, שאולי הגיע זמן... להתחדש ולהתרענן.
הנה, גם בכדורסל הם זרקו מאמן את קולה, את ויסט קולה אחרי 15 שנה, הם מחזיקים הרבה זמן את המאמן.
לא, אבל הם העבירו אותו לתפקיד של יועץ, אדוויזר.
זה הכי גרוע.
מה?
יועץ זה הכי גרוע למאמן, כן.
זה מה תקרא בעטובו למעלה.
כן.
תשמע, דשאן, אני מניח שאתה יודע, צרפת תעלה למונדיאל, לא יודע מה
אז לזידן סוף כל סוף יהיה עבודה?
אני לא מחכה לזה. לא, לגמרי כן. זידן יש לו...
מה, זידן אמר היום שבאנגליה הוא לא יכול לאמן כי האנגלית שלו לא מספיק טובה.
אז הוא רוצה ספרדית וצרפתית.
כן? נבחרת צרפת זה החלום שלו כבר הרבה זמן.
לזידן יש שניים שלושה מקומות, זה לא ספרדית זאת. זה ריאל מדריד שהוא כבר היה שלוש פעמים ולא זה. יובה אולי ונבחרת צרפת. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. וכן, אין סיבה שאחרי דשאן זידן לא יקבל את נבחרת צרפת. אבל בואו נחכה, אתה יודע, צרפת, אתה יכול לראות נכון. את המונדל ב-2026 לפני שדשאן הולך.
עוזי ימון.
זה נבחר אותי בסגל הכי עמוק שיש.
כן, עוזי ימון, תודה.
להתראות.
אנחנו נוסעים לניו יורק, עמית נאור. אהלן, צהריים טובים.
אהלן.
אהלן, אהלן, צביקה, רון.
טוב, אז ראית באמת את סינר מפרק את פריץ בשלוש מערכות. רק, אתה יודע, באמת חשבתי ש... בשלישית, שהוא הוביל 4-3, ושבר...
5-4 וסר, אבל הוא נשבר קצת.
כן, כן, הוא נשבר. הוא קצת עדיין לא מבושל, אני חושב, בשביל להיות אלוף בטורניר גרנדסלאם.
תראה, הקשבתי על מסיבת עיתונאים, אתה יודע, הוא אמר, 24,000 איש, אמריקאים, חיכו כל כך, רצו כל כך, אני מרגיש שהכזבתי,
ובמקום... אכן הכזבת.
במקום שלא מספיק טוב. אני אסביר לך למה. הוא הגיע לגמר, זה יפה מאוד, היה חצי גמר כל אמריקאי, נגטיע פה, מי שהיה מגיע, מגיע. כמו שאמרתי לך אתמול, לא היה לו הרבה זמן להתכונן למשחק הזה, היה לו 6, 7, 8, 10 שעות פחות מלסינר, שעבד הרבה פחות ממנו בחצי גמר, אבל זה יותר בצד הטקטי, כי פריץ הוא אחד מהסטרייקרים, השחקרים שמכים מהקו האחורי, הנקיים והטובים ביותר בסבב, אוקיי? יש לו רק בעיה אחת. סינר עושה אותו דבר, את יותר טוב. וזה פשוט הייתה הטקטיקה שלו במשחק. אותו דבר, more of the same, כמו שאומרים. וסינר פשוט עשה את זה יותר טוב, ולכן גם השליטה שלו לאור כל המשחק, כל החלפת כדורים, אתה יודע, 10, 12 בומבות מכל צד, אבל בסוף סינר יש לו פרק יותר מהיר, יותר, אתה יודע, מה שנקרא, הוא כבר היה במעמד הזה של גמר גרנד סלאם, והוא שיחק אותה וניצחון באמת חלה גם עם כל היתרון במערכה השלישית והקהל שנורא לדחוף, פריץ לא היה שם, לא הופיע.
אז לא נהנית.
לא, לא, האמת שלא, תשמע, טורנירים...
אנחנו פה לא כל כך רואים את המשחקים כי זה שעות לא טובות לנו.
למה, אתמול היה טוב, אתמול היה
מנה שאלה. כן, אתמול, אבל ראיתי כדורסל, זה הייתה הבעיה שלי.
כן, כן, תיק, אל תחפש תירוצים, ראית כדורסל, זה בסדר.
אני לא מחפש תירוצים, אתמול התחיל הווינר ליג זה, אז אני בין הצופים היחידים.
מה שכן יכול להגיד לך שהיה ג'ייסון טייטום וסטף קרי, והיו הרבה שחקנים כדורסל אתמול, הסלברית מילאו את האצטדיון, והיה שם...
ראיתי את התמונות היום, סוויפט והחבר שלה, שחקן...
פוטבול, כולם היו, חוץ מפריץ, כולם הגיעו. זה החברה של פריץ הגיעה, וכולם הגיעו, אבל חוץ מפריץ, כולם הגיעו. תשמע, זה קשה, זה קשוח. גמר סן ראשון זה קשוח, זה לא פשוט.
איך אמריקאים, אבל איך אמריקאים רואים את זה? באמת, פגולה הפסידה בגמר, פריץ גם הפסיד בגמר, אתה יודע, היה להם פה באמת צ'אנס, אתה יודע, באמת להביא סוף כל סוף, אתה יודע.
אתה יודע איך זה במונדיאל כל פעם ששמים את אנגליה בתור אחת הפייבוריטים?
כן.
שמים, אתה יודע, שמים ומתרגלים, נכון? ומזכרים ב-66, אתה יודע. אז עם כל הכבוד, זה אותו דבר, זה כנראה, תראה, זה יקרה בסוף, אבל זה כמו הסיכוי של זברב יזכה בסוף, אתה יודע, אותו דבר.
תראה, זה אליפות ש... ג'וקוביץ' אף במוקדם, והספרדי הילד אלקרס אף מוקדם, אז באופן טבעי היה מקום צ'אנס פה לאחרים, אבל סינר באמת בזמן האחרון הוא בסדר.
תראה, סינר עם שני גרנד סלאם השנה, אלקרס עם שני גרנד סלאם השנה, כמו שאמרנו, זה הרייברי החדש, זה היריבות החדשה, זה הטניס, וכל השאר יחכו לפירורים.
אבל השאלה, אתה יודע, מבחינת המארגנים, אז טוב, פה באמת אמריקאים הגיעו לגמר, לחצי גמר, באמת מילאו את הקופות, צלנו על כתפינו. השאלה באמת עם השניים האלה, אני מתייחס בעיקר בגברים, כי שם זה השינוי המהותי, יוכלו להחזיק את כל, בוא נאמר, עשרת הטורנירים החזקים, בלי שלושת הטנורים.
תראה, אתה יודע, ארץ זבת חול אבו דבש, הכל תמיד יש, אתה יודע, יש ערבויות, ויש פה, ומגיע, כל פעם יש נס חדש, נכון?
כן.
אותו דבר גם בקטע הזה, עכשיו יש את הכסף הסעודי שנכנס למשחק, כמו שהיה בכדורגל, ובטניס הוא זקוק להרבה פחות מזה. אז לפני זה היה כסף של המזרח התיכון, מה שנקרא דובאי קטר, ואחרי זה עברו סין והביאו כסף משם, ואתה זוכר את הפריחה ב-2016 שהביאו כסף ברזילאי, ועכשיו זה הכסף הסעודי. יש מספיק כסף לכולם, let the party continue.
אני חושב שנובק גם כן רואה את הכסף הסעודי, והוא לא יפרוש לגמרי.
לא, כולם שמו בצד את כל, אפילו אנשים, אתה יודע, שכאילו זה, מה, הסעודי זה אחד מהמקומות עם הזכויות נשים הכי מפותח שיש, גם ה-WTA רץ לשם, אחרי ש, איך קראו לה, פאנק שווי לזאת שנעלמה בסין?
כן. אבל תגיד לי רגע, למה בייג'ין, טורניר בייג'ין, או טורנירים אחרים באמת שמתקיימים בכל אצל כל הרודנים, זה כן דמוקרטי וזכויות נשים, הכל כאילו, תביא כסף.
נכון, אז לכן אני אומר, יש מספיק, איך אומרים, יש מספיק משוגעים לדבר, זה ספורט גלובלי, ספורט נהדר דרך אגב, ספורט גלובלי, זוכה לחשיפה בכל העולם, שזה, אתה יודע, שזה לא הרבה, ויש לנו 5 אולימפיאדות בשנה לפחות, אתה יודע, עם כל ה4 גרנד סלאם והמאסטרס קאפ, וגמר דייוויס והכל, יש לנו מספיק רגעי סי בשנה, וכמו שאמרת, ה9 או 10 מאסטרס אלה, אז יש מספיק לכולם, ורק שהחגיגה תימשך.
הלוואי, אני מבין שאתה נשאר שם, ולא חוזר אלינו, כי טוב לך שם.
יש ביום ראשון הבן שלי בשואם נגד לב השרון.
יפה, אז אני מקווה באמת שתתייצב. עמית נאור, המון תודה.
יאללה חבר'ה, ביי.
פרסמות, נשוב. 103 FM. בקביע ווינר קריאת אתא ביתרון 45-34. משום מה אני רואה שבאמת מכבי יפו ביתרון על הפועל רמת גן לקראת סוף המחצת הראשונה, תכף נעסוק בזה, זה בושה. ועכשיו אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, אני מי?
בסדר, אני קורא אותך וקורא אחרים ותגובות ועניינים, ומדברים כבר על בן צרף, תחילת הסירייה שנייה, אולי סוף ראשונה אפילו, בינתיים ראיתי שאתמול עם אול מהגרמנית, הוא לא הצטיין, הוא השתיים
את השנה. אבל אי אפשר לבחון לפי משחק אחד כבר.
ברור, צביקה, ברור, ברור. אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו קצת רצים בעקבות אליפות אירופה לנוער.
נכון.
ואתה יודע, עונת המכללות אפילו, עד תכף רק תתחיל. אז מה אתה אומר, סורוקה?
שזה נחמד. אנחנו באופן כללי לא רואים הרבה שחקנים שבאמת נכנסים כל כך גבוה, תוך דירוגי דראפט, בטח לא לקראת...
דרפטים שנחשבים לעתירי כישרון כמו דרפט 2025. אז זה שכבר מציבים אותו במקום ה-11 זה יפה, זה קצת מעלה את הלחץ עליו, זה קצת מעלה את חובת ההוכחה עליו. המומחה של ספורט אילוסטרייטד שעשה זאת, כתב עליו דווקא שזה משהו מעניין שהוא יהיה אחד המועמדים עם טווח הבחירה הכי גדול. כלומר, שיש כאלה שכמו שאתם אומרים מציבים אותו בתחילת העשירייה השנייה, או אפילו סוף העשירייה הראשונה, שזה בכלל חלום. ויש כאלה שיגידו מקום 30, ובאמת חובת הוכחה עליו, וראינו באמת אולי אתמול משחק קצת פחות טוב, אבל באמת המון המון עיניים יהיו עליו.
אני מאמין שייסעו הרבה אנשים לראות אותו השנה בפועל בגרמניה, לא צריך לטוס לישראל, זה לא מסוכן.
יש סקאוטים בגרמניה, כמו בכל מקום.
לא, אבל גם אז, כשאני נותן עליך, אז בשלב מסוים בא או הסקאוט הראשי, או אפילו לפעמים ה-GM בא לראות אותו.
נכון, ויותר מזה, נזכיר שאולם הולכים לשחק גם באמריקה. לא, מאלה ביורקאפ, אולם מגיעים למשחקי אימון בארצות הברית.
נכון, שכחתי את זה.
ולא רק בן שרף, אלא גם נועה אסנגה הצרפתי, ששיחק נגד שרף באליפות אירופה, שבשרף הצטיין ועלה על הרדאר, גם הוא נחשב לבחירת סיבוב ראשון, אולי אפילו בחירת לוטרי. אז האמריקאים בשנים האחרונות יודעים להביא את הכוכבים שלהם לאיזשהו סבר הופעות כזה בארצות הברית בקדם העונה, מן הסתם אי אפשר לעשות זה תוך ידי העונה, כי אלוז קצת יותר מורכב, אבל זה גם צרה מצוינת, ושוב, הזדמנות בשבילו לזרוח ולהעלות את מנייתו, בואו נקווה שזה באמת מה שיקרה, אבל זה באמת הזדמנות טובה, ובעיקר זה משהו ששם את אולם על המפה, כי אנחנו רואים בשנים האחרונות את אולם ככוח עולה בכדורסל האירופי, עם הקומפלקס החדש שלה של ה-25 מיליון דולר, והמצלמות והכל, באמת יותר ויותר שחקנים צעירים רוצים להגיע לשם, ובשנה שעברה שתי בחירות דראפט משם, גם פקום דדיה וגם חואן נוניז, אז זה כוח עולה, ועצם הסיבוב
הזה... אבל נוניז הלך בסוף לברצלונה.
כן, אבל שוב, בחירת סיבוב שני, גם אם אתה הולך לברצלונה, אנחנו מי כמונו יודעים היום, שזה לא סוף פסוק, אם הלכת, בטח נדרסת לברצלונה, קבוצה מובילה באירופה, והייתן שם עונה שתיים טובות.
ביסודו הוא יליד ריאל מדריד, וכולם ציפו שהוא יחזור לריאל מדריד, אחרי שצ'וצ'ו הלך השנה, וזה, אני לא יודע איך הוא הגיע לברצלונה.
כן, אגב, כדורסל אירופי, אני מניח שמאבק הרכש המטורף לימים האחרונים, אולימפיאקוס לפנתנאיקוס, מחזיר אותך ככה לימים היפים, צביקה, לא?
כן, זה עוד לא נגמר.
לא נגמר, פוניה ואולימפיאקוס, אופמן ופארו.
יש לכל קבוצה שם 16 שחקנים בחוזים גבוהים. חלק מהם בליגה לא יירשמו. אתמול ככה, השבוע, תוך כדי בלי, קופמן מספר לי על התקציב של ספרה, שלא רוצים לחרוג בפועל תל אביב. בלילה אחד הוסיפו לפורניה 2.5 מיליון דולר לאולימפיאקוס, יום אחרי זה בא יאנקופולוס, שם 2.5 על אוסמן. לא היה בתקציב.
כן, אבל זה, תשמע, אבל זה כמו שאתה רואה בפועל תל אביב, זה גחם בחדוסל, זה גחמות, טק רוצה, אתה יודע כמה עלה קבוקלו לפועל תל אביב?
2.5.
יותר משני מיליון יורו, אתה יודע, באיפה 600
ליוגוסלבים. לפרטיזן.
לסרבים.
הוא אפילו לא התווכח איתם, אתה יודע, פרטיזן אמרו 600, נתן להם 600, היה מנהל מסע ומתן קצת.
אני לא יודע מה היה שם המסע ומתן, אני רק רואה את הדיווחים. אבל זה עניין של גחמות, יש על השולחן, מביאים.
הם מעולם לא חשבו שכל כך קל הם יקבלו את ה-600.
כן.
בסדר. בשוק שאתה אומר, 600, אתה בא להתמתח, הוא אומר...
סולד. טוב, אז העיקר הודעת אותנו שיש לנו באמת בשביל לצפות בליגה הגרמנית וגם במשחקים שיהיו באמריקה.
נכון, עכשיו עוד משהו קטן, לפי אותו דראפט, כאילו שרף הולך לאוקלאומה סיטי, אני מקווה בשביל בן שרף שהוא לא הולך לאוקלאומה סיטי, לא בגלל שזאת לא קבוצה כבר טובה, להפך, שכבר יש לה בעמדה הזאת
קבוצה צעירה,
מאוד צעירה, לא, מהבחינה הזאת היא נהדרת. העניין הוא שיש לה עומס גרדי מטורף, והם בחרו בדראפט את ניקולה טופיץ', שהוא קצת בן שרף בסגדון המשחק ובמבנה שלו, והוא אמור להחמיץ את רוב העונה, ואולי בשנה הבאה...
כן, עם הפציעות, זה כבר פציעה שנייה שלו בברך.
כן, אבל נכון, זה, בטח. אתה יודע, זה כאילו...
תגיד לי, יש מאלה שסיימו NBA, ראיתי איזה רשימות, שעוד יכולים להגיע עכשיו לאירופה?
כל הזמן יש, שחקנים שחקנים שיש להם, מניח של הרבה...
לא, לא, שגמרו חוזה. ראיתי גלינרי, גלינרי אין לו חוזה?
אה, גלו, כן, אני לא אתפלא אם הוא יחזור לעשות עונת פרישה באירופה. יש עוד כל מיני שחקנים...
אה, הוא ילך למילאנו, ייקח במילאנו גם כן. וגם אין תקציב רק שולפים מ...
כסף לא נגמר שם
אף אחד. אבל ההבדל ביניהם, שוב, בין שחקן כמו אוסמן, שהוא בן 29, שגלינרי די ברור שהוא בסוף הקריירה. אנחנו ראינו את זה בשנה שעברה גם שהיה בוושינגטון, בדטרויט, אחר כך הוא כבר לא... הוא כבר לא. והרבה שחקנים שמגיעים לאירופה בסופו של דבר הם כבר לא. אז פורניה ואוסמן עוד יש להם מה לתת, אוסמן אולי אפילו יותר, אבל יוד, עכשיו זה בדיוק התקופה של שחקנים שעדיין הם קבוצה צריכים להחליט האם הם מתמודדים על מקום בסגל של קבוצת NBA, הולכים לחוזה באירופה, באירופה
כמו שאמרת,
מחכים להמשך פתוח.
המון תודה, סורוקה מן. תוצאות ביניים ממש לקראת סיום מחצית הראשונה, אז מכבי יפו כבר 2-0, בני יהודה ביתרון 1-0 על מכבי הרצליה משער של גיל יצחק, והפועל רעננה השוותה ל-1-1 במשחק מול אום אל פחם. אנחנו עכשיו עם רנה ברנובסקי. אהלן, ערב טוב.
אהלן קופמן, אהלן צביקה.
מה קורה במכבי פתח תקווה? בינתיים אני רואה שגם טפר הלך והולכים שם בלבד, מה מביאים?
כן, לא, אבל מה שחשוב זה שהם בשבוע שעבר קיבלו את האישור מוופא, ובעצם הוסרה ההגבלה שלהם לרישום שחקנים.
כן, אבל מתי הם יעבירו? יש בשבת כבר משחק.
לא, 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 שלושה שחקנים כבר רשומים, אנחנו מדברים על גולס, עדן שמיר וויטלי דמשקן, כבר יוכלו להיות בסגל למשחק, המשחק שלהם, אם אני לא טועה, ביום שני נגד הפועל חדרה.
מאיפה הם מגיעים כל הטריו הזה?
מה אתה רוצה?
לא, אייל גולסה הגיע ממכבי תל אביב, עדן שמיר הפועל באר שבע, זה חבר'ה, אתה יודע, עם רזומה. וויטלי דמשקן הוא חלוץ נבחרת מולדובה, הוא כבר נמצא הרבה שבועות בקבוצה, ועכשיו אנחנו מבינים, כן, הוא שיחק בנבחרת מולדובה, ועכשיו אנחנו מבינים גם למה הוא לא נרשם בזמן למשחקים באירופה, בגלל אותה מגבלה שתודה, מכבי פתח תקווה לא יכלה לרשום בגלל השחקנים, שילמו את הכסף שהיו צריכים לשלם לארסנל טולה הרוסית, מצאו דרך להעביר את הכסף, וופא הסירה את המגבלות, והשחקנים האלה יעמדו לרשותה של דן רומן, ואתם זוכרים, מכבי פתח תקווה התחילה עם 8 הפסדים רצוף את העונה הזאת, הם מחפשים עוד שחקן כנף, ינסו לצרף אולי עוד בלם, למרות ש...
נגד מי ביום שני?
הפועל חדרה. הפועל חדרה. התחילו כמובן עם הפסד למכבי תל אביב, כאילו, יצאו לפגרה אחרי הפסד למכבי תל אביב, לפני כן הפסד לבני סכנין, זאת אומרת שהם פתחו את הליגה עם 0-2, ועכשיו, בוא נגיד שהסיפור של דן רומן בעצם יתחיל מעכשיו, אם עד עכשיו הייתה סבלנות כלפיו לגבי התוצאות, כמובן ההפסדים באירופה, גם ההפסדים במשחקי הדירוג בגביע טוטו, ומה שהיה באלוף אלופים, מעכשיו, מה שנקרא, מתחילים מחדש עם השחקנים, עוד יביאו לו רכש נוסף.
אז בקיצור, בוא נתחיל מהסוף.
כן.
בוא נתחיל מהסוף, מי אמור עמדים להחליפו?
אתה כבר הולך לשם.
לא, אתה מתחיל לתאר לי איך מדליקים את הפלנצ'ה.
לא, אתה יודע, לא מדליקים את הפלנצ'ה, אבל בכל זאת הוא מגיע, תראה, הוא מגיע למחזור הקרוב עם 8 הפסדים רצופים בכל המסגרות. בוא נגיד, לא דרך אידיאלית להתחיל את העונה, אבל אני אומר לך שלפחות ממה שאומרים במועדון, יש סבלנות כלפיו, כי יודעים שעד עכשיו הוא לא קיבל את השחקנים מכל מיני סיבות. מקווים שעכשיו ינסו ויצליחו להביא גם עוד שני שחקני חיזוק בנוסף לשלישייה הזאת שמן הסתם תשנה לגמרי את הקבוצה, כי בכל זאת מדובר בשחקנים מנוסים ושחקנים כאלה שיוכלו להוסיף למכבי פתח תקווה, בטח בחלק הקדמי שהיה מאוד מאוד אנמי עד עכשיו. אנחנו יודעים שהקבוצה מתקשה לכבוש, כבשה שער אחד בכל שמונת המשחקים, גם זה היה במשחק שהם הפסידו 5-4-1. ובוא נראה, אתה יודע, מכבי פתח תקווה יוצאת לדרך מבחינתה עכשיו, ומה שהיה היה. כמובן שהמטרה היא קודם כל, אתה יודע, לא להסתבך בתחתית, ואחרי זה אולי לנסות לחשוב גבוה יותר, כמובן בהתאם לסגל שיצליחו לתפור עד סוף חלון העברות.
מה קורה בנתניה? גם שם המצב לא מזהיר.
כן, גם בנתניה התחילו עם שני הפסדים בשני מחזורי הפתיחה, מחזור ראשון 4-3 בריינה, מחזור שני הפסד שעוד אפשר לקבל אותו 2-0 למכבי חיפה. גם פה צריך ככה, אתה יודע, אני פה נשמע כאילו אני כן עורך הדין של המאמנים, אבל גם פה מרקו בלבול אחד הביא שלושה שחקנים, שגם מוחמד ג'טי הבלם וגם ז'אניו ביקל הקשר האחורי, וגם לואי חלף שהגיע בשנה שעברה בסכנין, בריינה, שיחק קצת בחול וחזר אחרי מספר חודשים, היה ברומניה, אז גם השחקנים האלה הגיעו לא בכושר משחק, תוסיף לזה שתי פציעות של פרדי ורגת שהיה אמור להיות שחקן סופר משמעותי ועדיין לא שיחק בליגה, וגם טוורש הזר השני, אז אנחנו שומעים שבמשחק הקרוב פרדי ורגס כבר יהיה קשיר, אני מזכיר יום ראשון הם בטדי נגד ביתר ירושלים, משחק סופר מעניין, גם ביתר ירושלים אחרי הפסד לטבריה, מכבי נתניה אחרי הפסד למכבי חיפה, ומרקו בלבול מקווה לצאת לדרך חדשה, לקחת נקודות ראשונות, הוא יקבל גם את זלטנוביץ' חזרה שלא היה בסגל נגד מכבי חיפה, שחקן מאוד משמעותי, השנה בכושר הפקעה יוצא מהכלל מתחילת השנה, גם
שנה שעברה הוא לא עשה כלום.
שנה שעברה חלק מהזמן לא ספרו אותו, ואז שמרקו הגיע, אז הוא כבר הכניס אותו לעניינים, ולקראת סוף שנה, אם אתה זוכר, זלטנוביץ' כבש מספר שערים, ועכשיו הוא חולק את העמדה הקדמית יחד עם איתמר שבירו. אני מניח שבמשחק הקרוב אנחנו נראה גם את זלטנוביץ' וגם את פרדי ורגס כבר עומדים לרשותו, יחד עם מאור לוי ויחד עם, אמרנו, איתמר שבירו ועוד שחקנים, וגם מכבי נתניה ככה לאט לאט מתחילה ותנסה להיכנס לקצב אחרי שוב, פתיחת עונה לא טובה מבחינתה עם שני הפסדים, וגם שם מחפשים עוד בלם זר ועוד מגן שמאלי. אנחנו יודעים שהשנה ככה כל ההכנות של כל הקבוצות, אולי תודה אני מוציא החוצה את מכבי תל אביב, שביקה ישמח לשמוע, רוב הקבוצות עדיין מחפשות שחקנים ומחפשות זרים וישראלים אין כל כך, כי אין איך אתה אומר להגיד, איך אתה אוהב להגיד, אין במצאי, אין עכשיו כאילו על המדף ישראל, כן, אין, וזה נכון, אתה יודע, גם אם קבוצות רוצות להשכיב כסף, אין פשוט ישראלים להביא, ואלה אם כן הקבוצות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה יעשו שחרורים או משהו
בשבועות הקרובים, מכבי תל אביב עושה שחרורים,
כן, אז בסדר, אז לכן, אבישי כהן כזה, כנראה ילך לביתה.
מי ישנה?
בדקסה בשוק.
הם רוצים בדולר 99. הם רוצים בדולר 99.
לא, הבעיה עם השחקנים האלה...
לא משחרר כל כך מהר.
לא, קודם כל, מיץ' משחרר נגיד עכשיו את בלטקסה ודן ביטון ואבישי כהן. אז אם אבישי כהן בתאו שלהם תסתדר, אבל דן ביטון ובלטקסה... יושבים על משכורות מאוד גבוהות שאף קבוצה לא יכולה לשלם, זאת הבעיה.
ישלמו, ישלמו.
בסוף ישלם, בסוף מישהו ישלם, זה נכון.
רק בלמכור אוהבים אצלנו בגבוה, 4 מיליון. לשלם, דולר 99.
אתה יודע, דיברנו על זה, אם מישהו בא לשלם, אז זה הכסף.
אתה שומע את המוזיקה?
אני שומע את המוזיקה, גם אתה שומע, תודה. יאללה, ביי. באמת תוצאות מחצית. אז בני יהודה עדיין ביתרון של 1-0 על מכבי הרצליה. מכבי יפו 2-0 על הפועל רמת גן, אני רואה פה את איציק ברוך באמת יושב נבוך קצת אפס, הוא היה שם ביפו מספיק זמן, אנחנו נבוכים יותר, ורעננה השלים המהפך עד המחצית, היו בפיגור 0-1, כעת מוליכים 2-1 על אום אל פחם, יש לנו את הנבחרת בערב, בואו נקבל להופעה סבירה.